בפרק על הסברה, בעמוד י"ז, ראינו קטע מדבר על מה זה אקסיומות, מושכלות ראשונים. אחר כך הקטע הבא, זה בפעם הקודמת ראינו, שעוסק בזה שהסברה בהקשר, מה שהגמרא מדברת, זה לא מושכלות ראשונים, אלא זה משהו שהוא סביר, אבל בר ויכוח. כמו המוציא מחברו עליו הראיה. ועכשיו נמשיך הלאה לגבי היחס בין סברה לפסוק. זה החלק השלישי של הפרק, בעצם עד הסוף. הקטע הראשון עסק במושכלות הראשונים, הקטע השני אומר מה זה סברה שזה לא מושכלות ראשונים, הקטע השלישי הולך לכיוון ההפוך. סברה זה לא מושכלות ראשונים, מצד שני זה לא מנותק, או בעצם זה לא כיוון הפוך, זה מצד שני של אותו מטבע. מצד שני, זה לא סותר את העובדה שלפעמים צריך פסוק בשביל להבין את הסברה, או במילים אחרות, נסתכל על זה מהפוך, אז זה שיש פסוק זה לא אומר שאין סברה. בסדר? זה בעצם החלק השלישי של הפרק. בואו נראה את זה בעמוד י' ז' למטה. הגמרא בבבא קמא רצתה בתחילה ללמוד את דין המוציא מחברו עליו הראיה מפסוק. כן, זה החלק הראשון, זאת הייתה הדוגמה. המוציא מחברו עליו הראיה, זאת הייתה הדוגמה לסברה, והוא טען שהסברה מהסוג הזה היא לא משהו הכרחי, היא סביר, זה משהו סביר, אבל אפשר להתווכח עליו. ואז עכשיו הוא אומר, אוקיי, אבל יש גם, בתחילה הגמרא רצתה ללמוד את זה מפסוק. הגמרא בבבא קמא רצתה בתחילה ללמוד את דין המוציא מחברו עליו הראיה מפסוק. ועל כך היא קשתה, למה לקרא הסברה הוא? למה צריך פסוק? הרי יש סברה. הרי שדבר שאפשר לדעת אותו מסברה, אין מחפשים אותו במקרא. במקרא אנו מוצאים את ההלכות שלא היינו יודעים מדעתנו. זאת השלמה של הקטע הקודם. לכן הוא אומר, לסברה יש איזשהו מעמד עצמאי, ובעקרונית, אם יש סברה, לא צריך פסוק. אני שדיברתי על הפני יהושע, נכון? על הפני יהושע והצלח, בקשר לברכה לפני המזון, אני לא זוכר? דיברתי על זה, נכון? כן, אז בגמרא עצמה רואים שבאמת סברה יש לה מעמד כמו דאורייתא, אחרת אי אפשר היה לשאול למה לקרא סבראי. זאת אומרת, אם לדבר שיוצא מפסוק יש מעמד גבוה יותר, אז מה השאלה למה כתבו פסוק? כתבו פסוק כדי לתת להלכה הזאת מעמד של הלכה שיצאת מפסוק ולא הלכה מסברה, אלא רואים שזה אותו דבר. אז ראינו שם שהצלח לא מסכים לזה בדיוק, רק בסברות שהן מסבירות גדר של דין קיים שכתוב בפסוק. אבל הפני יהושע מבין שגם סברות שמחדשות דין חדש יש להם מעמד כזה. האמת שהרבה שנים חשבתי שהפני יהושע צודק, אבל היום נראה לי שלא. אבל בזמן האחרון, אני חושב, הגעתי למסקנה שלו. באמת דינים חדשים שמיוסדים על סברה, אני לא חושב שזה יהיה לזה אותו דין. בשביל להעניש צריך מקור מפסוק. זה ברור. אין אנשים אלא אם כן מזהירים. ולכן אני לא חושב שדבר שיוצא מסברה, דבר מחודש שיוצא מסברה, יש לו אותו מעמד ממש כמו דבר שכתוב בפסוק.
רב, למצוא דרשה שפסוק ממנו לומדים שזה העזרה. זה לא איזה סברה בעצם, כאילו זה לא פשט, לפעמים בשביל למצוא איזה עזרה אתה עושה...
על זה אנחנו נדבר כשנדבר על הדרשות. בתוך הדרשות יש בהחלט אלמנט של סברה, בכל דרשה יש אלמנט של סברה, אבל זה הפרק הבא. בפרק הבא אנחנו נדבר על הדרשות.
ולמה אני לא יכול להזהיר על סברה?
מה?
ולמה הסברה לא שייך להזהיר?
סברה זה לא אזהרה, סברה זה, אתה מבין שצריך לעשות, אבל אזהרה צריכה לצאת מפיו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, צריך להיות כתוב בתורה, זה נקרא אזהרה. זה שאתה יודע שזה אסור, שאתה מבין שזה אסור, זה לא מספיק בשביל להוות אזהרה. זה מה שהגמרא, יותר מזה, הגמרא שואלת, עונש שמענו אזהרה מניין. זאת אומרת, אפילו כשהתורה אומרת, מכה אבי ואמו מות יומת. בסדר? אז יש עונש. אבל הגמרא לא, התורה, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, הגמרא אומרת, אוקיי, מצאנו עונש, מה עם עזרה? בסדר, מה עם עזרה? התורה עצמה אומרת שאתה חייב מיטה, צריך עוד עזרה חוץ מהדבר הזה. אז ברור שכן, למה? כי בשביל להעניש לא מספיק שאתה יודע שזה אסור. צריך שיהיה כתוב בו פסוק שזה אסור, צריך להיות פסוק שמזהיר על זה שזה אסור. אז שלא, כן, בסדר, אז העובדה שמכה אבי ואמו, זאת אומרת, שמכה אבי ואמו זה דבר בעייתי, זה ברור בסברה. חוץ מזה, גם יש עונש שכתוב בפסוק. ושני הדברים האלה ביחד עדיין לא מספיקים. עונש שמענו, אזהרה מניין. למה? עוד פעם, זה בשביל להעניש לפחות ברמה הזאת. בשביל להגיע למסקנה שהדבר הוא אסור, סברה מספיקה. אבל בשביל לתת לו את אותו מעמד כמו דבר שיוצא מפסוק, זה כבר לא. זאת אומרת, כיוון שאזהרה יש לה משמעות. זאת אומרת, צריך אזהרה. לכן אני חושב, נדמה לי ככה לפחות, שבעיני הזה דווקא הצלח צודק. אני ככה הרבה שנים חשבתי שזה... שפני יהושע...
יכול להיות שכשיש אזהרה, אתה פשוט נענש על... אתה עברת על עוד משהו, לא הקשבת גם.
כן, עכשיו דיברנו על זה, שיש שני אספקטים בכל עבירה ובכל מצווה. הציות או המרי והדבר עצמו. זאת אומרת, למה באמת הוזרנו על זה? אוקיי, אז עכשיו הוא אומר, ודאי שבכל פרט מפרטי ההלכה יש סברה והיגיון. דבר לא הגיוני לא קיים בתורה כלל. אבל כבר אמרנו שההיגיון הוא לא רק שלנו, אלא גם של הקדוש ברוך הוא. כן, כאילו ההיגיון זה דבר נמוך של בני אדם, הקדוש ברוך הוא מעל זה. ההיגיון, הקדוש ברוך הוא נטע בנו, ועקרונית גם הוא פועל על פיו. אמנם את הסברה שבדברים הכתובים, אנו מוצאים רק אחרי שהם כתובים. אלמלא נכתבו, לא היינו יכולים לומר מדעתנו שכך וכך תחייב התורה. זאת אומרת ש... מה בעצם מטרת הקטע הזה? מטרת הקטע הזה למנוע את הטעות ההפוכה שהייתה יכולה לעלות מכאן. כי אם אנחנו אומרים שלסברה יש איזשהו מעמד עצמאי, ודבר שיוצא מסברה לא צריך בשבילו פסוק, אפילו סברה מהסוג הלא מושכלות ראשונים, אלא סברה פשוט שזה סביר, נכון? זה ככה הוא הגדיר את הסברה. אז אם זה כך, יוצא שדברים שכן כתובים בפסוקים, כנראה אין מאחוריהם סברה. כי הרי אם יש שם סברה, אז למה צריך את הפסוק? עוד פעם, למה לקרוא סבראי? אז קל מאוד להגיע מהתפיסה שהוא הציג עד כאן, לתפיסה שדבר שכן כתוב בפסוק, אין מאחוריו סברה. כי אם היה סברה, אז למה לקרוא סבראי? נכון? ובאמת, אני חושב שיש נטייה כזאת בעולם הישיבות, בכלל, לא רק בישיבות, בכלל בלמדנות המסורתית, יש איזושהי נטייה כזאת לומר, שאם זה כתוב בפסוק, כנראה זה לא יכול להיות הגיוני.
כשאומרים
למה לקרא סבראי, אז מדובר במצב שבו מביאים פסוק. בדיוק, הגמרא מביאה פסוק, מצאו את הפסוק. עכשיו אומרים, רגע, אבל זה פסוק מיותר, אז זה פסוק מיותר, יכולתי להוציא את זה מסברה. אז
זה
בדיוק...
למה
לקרא? סברה היא, זאת אומרת, מביאים פסוק, ועכשיו אומרים, רגע, למה צריך פסוק? יש סברה. אז פה מדובר אחרי שמצאנו כבר את הפסוק. מה? זה כבר תוצאה, אבל אני אומר שקל מאוד להגיע מהתפיסה שהוא הציג עד כאן, שבעצם לסברה יש איזשהו מעמד עצמאי, ויש לה מעמד כמו דבר שכתוב בפסוק, ואם יש סברה אז לא צריך פסוק. התפיסה הזאת מובילה בדיוק אל הקוטב השני כשאתה מתייחס לפסוקים. כי כשאתה מתייחס לפסוקים, אז בעצם הצד השני של אותו מטבע זה לומר, טוב, אז ברור שמה שכתוב בפסוק הוא גזירת הכתוב. אין מאחוריו סברה. כי אם היה סברה, אז הפסוק מיותר. שוב פעם, היינו שואלים, למה לקרא סברה היא?
יכול להיות גם זה, זאת אומרת, גם סברה, אבל יש פה עוד משהו נוסף. אתה לא חייב, ההיגיון לא בכך יגיד שאין פה בכלל היגיון.
בסדר, אז תמיד צריך להיות איזשהו משהו שהוא לא הגיוני.
כמה רבדים.
מה?
כמה רבדים. אתה פשט, אפשר ללמוד לפסוק. נכון, אפשר ללמוד אותו גם מסברה.
אוקיי. לא, אבל הוא טוען יותר מזה עכשיו. הוא טוען שאין דבר שאין מאחוריו היגיון.
אז עדיין לא אומר שאין מאחוריו היגיון, אבל גם יש בו דברים נוספים שהם לא...
לא, אין דבר שאין בו היגיון, אין, לא, שום פרט, אין פרטים סתם.
למשל, איזה עונש מקבלים על זה, שבעריות כאלה זה עונש מיטה, ובשבת זה עונש מיטה, ביום כיפור זה קרת, זה איך אפשר ללמוד זה מצווה?
אז אתה אומר איפה שמים את הרף, את רף הענישה או את גובה הענישה.
זה אי אפשר ללמוד מצווה.
אוקיי, אז עוד רגע אנחנו נראה, יש כמה אפשרויות להסביר למה בכל זאת צריך פסוק למרות שיש סברה? וזה השלב הבא. קודם כל אני רוצה להסביר מה הוא רוצה להגיד פה. מה שהוא רוצה להגיד פה זה להוציא מטעות שהיא הייתה מתבקשת לאור מה שהוא אמר עד כאן. כי אם באמת לסברה יש מעמד עצמאי, אז הצד השני של אותו מטבע היה שאם כבר נכתב פסוק, אז כנראה שזה דבר בלי סברה. כי אם זה היה עם סברה, אז למה לקרא סברה היא? נכון? הרי זה, לכן צריך להבין, זה המהלך של הפרק. לכן מה שהוא עכשיו צריך לעשות זה להסביר לי איך זה יכול להיות שגם מאחורי דברים שכתובים בפסוקים ישנה סברה מצד אחד, מצד שני אנחנו לא שואלים למה לקרא סברה היא. הפסוק נצרח. אז שם השאלה, איך יכול להיות דבר כזה? והקדמתי ואמרתי שבאמת ישנה איזושהי נטייה בעולם הלמדני הרגיל, שאם יש, שאם, זה חידוש שלו, מה שהוא אומר כאן. זה, היום אולי זה נראה יותר מובן, כי זה כבר עבר קצת זמן, אבל כשזה, נגיד, אם היית אומר דבר כזה בבני ברק, בתקופה שלו, הם מסתכלים עליך כמו מישהו מן המטמיעים. זאת אומרת, אם זה היה סברה, לא צריך פסוק, זה ברור. הפסוק זה גזרת הכתוב. פסוקים זה גזרת הכתוב. זה ההנחה המקובלת בעולם ה...
מה? דברים
שאין בהם סברה? לא שומע?
לא תרצח, לא תגנוב.
אז אתה צריך להסביר למה, מה יש שם מעבר לסברה.
לא, לא.
לא חייב להיות שהכל אין בסברה.
לא, לא.
כן, כן, גם אני אומר. צריך תמיד למצוא מה הפסוק מוסיף מעבר למה שהיית מוציא מהסברה. זאת אומרת, ברור שיש פה משהו לא הגיוני.
ברור, ציווי. לא, ציווי. זה מוסיף את אלמנט הציווי.
את אלמנט הציווי, בסדר. אז זה בעצמו כבר יכול להיות. אבל אם אנחנו באמת מבינים שסברה ופסוק זה אותו דבר, אז אפילו אלמנט הציווי בעצם יוצא מיותר. זה מה שאמרתי שאני בזמן האחרון כבר נסוג ממה שחשבתי. זאת אומרת שלא יכול להיות שזה ממש אותו מעמד, שבעצם לציווי אין שום משמעות, כי אם יש לך סברה, אז אין משמעות לציווי. סברה היא שקולה לפסוק.
משמעות בעצם זה שאתה עושה, מה שאומר לך...
אבל אז עוד פעם, אז אתה חוזר לזה שסברה ופסוק, זה לא אותו דבר. כי הפסוק מצווה והסברה לא מצווה. זה בדיוק הנקודה, אני מסכים איתך, אבל הוא לא מציג תמונה כזאת. זאת אומרת, סברה זה כמו פסוק, אין שום הבדל. בסדר? אני עוד אגיע לזה, אבל ככה נראה. אז אם זה כך, אז עוד פעם, אז יש פסוק, אז השאלה, אז כנראה שאין מאחוריו סברה. הוא אומר, לא, גם מאחורי פסוקים יש סברה. גם מאחורי דינים שכתובים בפסוק, לכל דבר יש סברה. בסדר? אז זה הצד השני של אותו מטבע, הוא צריך להסביר. אז מה, אז זה סותר את מה שהוא אמר בחלק הראשון, נכון? הוא לא תפסתי אותו, זאת המטרה שלו, כן? זה מה שהוא רוצה להגיד פה. אז לכן הוא אומר, אמנם את הסברה שבדברים הכתובים אנחנו מוצאים רק אחרי שהם כתובים. יש לפעמים מצב, זה לא אומר שאין סברה מאחורי הפסוק, זה רק אומר שאולי לבד לא היינו מגיעים אליה. אבל אחרי שהכתוב פסוק, אם אלה נכתבו, לא היינו יכולים לומר מדעתנו שכך וכך תחייב התורה. מי שנכתבו, אנו יכולים להתבונן ולמצוא את הרעיון הגלום בהם. זאת אומרת, יש דברים שיש מאחוריהם, כל הדברים יש מאחוריהם סברה, יש דברים שלא היינו מגיעים אל הסברה בלי הפסוק. לכן צריך את הפסוק, אבל אחרי שהוא כבר כתוב, אנחנו יכולים להתבונן בפסוק ולהבין מהי הסברה שמאחוריו.
למה לא היינו מגיעים על זה?
מה? אין
לנו זמן, היינו עולים על זה. זאת אומרת, אם יש בזה היגיון...
אולי כן, אולי לא.
נכון.
תכף נראה, לא רק שיש בזה היגיון, זה לא רק שאלה של זמן. אתה צריך את הסיוע של הפסוק. זה לא רק בעיה של לחסור זמן. אז זה מגיע כבר לשלב הבא, אני עוד רגע אגיע. מה ששמואל אמר, עם איזה עונש מיטה אתה תיתן על שבת, אתה יכול להגיע לזה לבד. אבל אחרי שהתורה אמרה, אתה יכול להבין...
הייתי נותן איזשהו עונש לבד.
הייתי נותן איזשהו עונש. אוקיי, לא יודע.
הוא הגיוני?
לא יודע, כן, יש בחורה הגיוני.
זאת הטענה.
אבל לא את זה.
היית מגיע לזה.
לא היית מגיע לזה, זה דווקא סקילה.
נכון? אם הוא הדבר הכי הגיוני לעשות, הייתי מגיע לזה.
לא, לא היית מגיע. הנה, בוקר, בבקשה, תגיד לי. היית מגיע?
זה הדבר הכי הגיוני לעשות. לא יודע, אם חושבים על זה מסקילה.
זה אמירה כללית. אם הייתי מגיע, הנה, אני אומר לך, זה הכי הגיוני. אתה מגיע?
המקושש.
אה?
המקושש.
ששאלו, כן, שלא ידעו איזה עונש לתת לו, נכון?
לא, זה כי אתה, בסדר, אבל עוד חובת הוכחה עליך שהכל פה הגיוני. אתה אומר הכל פה הגיוני. אני אומר, אתה יודע מה, אולי לא הייתי מגיע, כי אולי באמת אין פה איזשהו היגיון שאנושי שאני יכול...
אין בעיה, הוא לא הוכיח את דבריו, הוא טוען, אני מסביר את מה הוא טוען. אתה רוצה להגיד שמשהו אומר זה לא הכרחי?
על אותו משקל של מה שהוא טוען, אז באמת הייתי מגיע. לא, זה מה שאני אומר.
לא, אני לא מסכים. לא נכון שלכל דבר הגיוני אתה מגיע, אני לא מסכים. ממש לא. לא נכון. זאת אומרת, יש, תן לך דוגמה, סתם, בגיאומטריה, כן, הדוגמה שליוותה אותנו בחלק הראשון של הפרק. בסדר? זה מאוד הגיוני, הגיאומטריה. אין לך דבר יותר הגיוני מזה. אתה באמת חושב שכל בן אדם תיתן לו מספיק זמן ויגיע לכל הגיאומטריה? בלי עזרה.
האנושות כולה כן.
מה זה האנושות? בן אדם מסוים כרגע. טובי אנשינו היו מגיעים? אתה בטוח? לא יודע,
הנה, הגענו, מה זאת אומרת?
אתה נורא אופטימי. הגענו לכל, אתה כבר, כל המשפטים של... אתה כבר יודע שאנחנו נגיע לכולם.
זה רק שאלה של זמן.
שאתה משנה, אנחנו נגיע לכולם, זה שאלה של זמן.
אתה נותן לי אינסוף של זמן אנושי.
איזה אופטימיות. אבל יותר מזה, גם אין לנו אינסוף של זמן, הרי מה איתנו אנחנו צריכים לעשות את מה שצריך, נכון? אז אם הדורות של עוד, לא יודע מה, מיליון שנה ידעו מה לעשות, אבל גם אני צריך לדעת מה לעשות. נכון? אז מה לעשות? זה לא נכון, מה זאת אומרת, איפה אתה יודע שלכל נגיע, איזה אופטימיות מוגזמת, אני חושב.
נראה שאנחנו מתקדמים
יפה. בסדר, מתקדמים, זה לא אומר שאנחנו נגיע לכל, זה שבדל. כשאנחנו מבינים דברים, זה לא אומר שאפשר הכל להגיע אליו לבד.
איך להתקדם יפה?
כן.
יש עניין של מתן שכר אולי.
אה?
יש עניין מהזיכרון, לא רוצה את הנקודה, אבל למה נכתב כדי לתת שכר?
כן. מה, בן סורר?
בן סורר, יש...
כן.
שאולי היינו מגיעים, אבל לא היינו... זה נכתב בפסוק מפורש כדי לתת שכר על קיום המצווה או לקיום.
כן, לא על לתת שכר, לתת שכר על הלימוד, לפסוק. זה מה שכתוב שם, אבל אם זה היה ככה, אז מה השאלה למה לקרוא סבראי? הפסוק נכתב כדי שנקבל שכר, אז אנחנו לומדים אותו.
אם הכל אפשר להגיע מצווה, מה ניתנה תורה בכלל?
בסדר, התורה...
מה התורה ניתנה?
כן, זאת הרחבה של אותה שאלה, כי רס"ג הרי כותב בהקדמה ל... לאמונות ודעות, שבעצם להכל אפשר היה להגיע מסברה. הוא גם היה נורא אופטימי. להכל אפשר היה להגיע מסברה, בעצם לכל חלקי התורה. אפשר היה להגיע מסברה בעצם, ואז הוא צריך להסביר שם, אז למה זה כן נכתב וכו', כל מיני דברים מן הסוג הזה. טוב, זו אופטימיות באמת, לא יודע, אני חושב שזה קצת מופרז.
ייתכן מצב שנכתב על מצווה מסוימת, ואז כעבור זמן אני מהמצווה שהתחייבתי, בפסוק אני מגיע לסברה לדבר שלו, דבר אחר בכלל.
לסברה הזאת לא היית מגיע לה...
אם יש לנו 10 מצוות שכתובות בפירוש, מה-10 האלה אני מתחיל ללמוד על סברות.
אוקיי, אז זה חלק ממה שהוא אומר, גם לסברות של דברים שלא כתובים, ומעבר לזה גם לסברות בדברים שכן כתובים, באותו פסוק עצמו. אתה מבין אותו אחרי שהפסוק כתוב. זה שהפסוק כתוב, זה לא מה שאתה לא תבין. אין לך רבי גם זה, ואני שהבאתי פעם את הדוגמה הזאת באנציקלופדיה תלמודית, בערך של אין עונשין מן הדין. זה ערך של אין עונשין מן הדין.
תאמה דקרא, אני חושב.
לא, אין עונשין מן הדין. אז מביאים שם שלושה הסברים לדין של אין עונשין מן הדין. אין עונשין מן הדין, הכוונה שאם לומדים דין כלשהו בקל וחומר, אז העונש על הקל אי אפשר להשיט אותו על החמור. בסדר? אם למדתי, אני לא יודע מה, מעביר מבניו למולך, אוקיי? אז חייב מיטה. מה אם כל בנ... מעביר את כל בניו למולך? לא מי בניו, חלק מבניו, אלא כל בניו. זה קל וחומר, נכון? אז אם הוא חייב מיטה, מי שמעביר מי בניו למולך, אז מי שמעביר את כל בניו למולך, ודאי חייב מיטה, זה קל וחומר. לא, אין עונשים מן הדין. בכלל מתי מנה? זה פרשייה אחרת. האם בכלל מתי מנה הוא קל וחומר רגיל או לא? אבל זה, אני לא רוצה להיכנס לזה כאן. אני רק מביא את זה כדוגמה כרגע. אז זה קל וחומר. אז השאלה אם אני יכול להטיל את עונש המיטה שכתוב על המעביר מבניו, על מי שהעביר את כל בניו. אז כיוון שמי שמעביר את כל בניו זה נעשה רק מכוח קל וחומר, אז לא מענישים על זה.
זה אסור אבל לא מענישים.
זה אסור אבל לא מענישים, בסדר? אז יש לזה שלושה, כך אומר באנציקלופדיה התלמודית, יש שלושה הסברים לדין הזה. הסבר אחד זה אולי יש פירך על הקל וחומר. אתה לא יכול להעניש כשאתה לא יודע, לך תדע, מישהו יותר חכם ממך ימצא פירחה, והתברר שפשוט הקל וחומר לא נכון, נהנשת מישהו כשבעצם בכלל הקל וחומר לא היה נכון. אז לגבי לאסור, בסדר, אני עושה, אני מחמיר כדי להיות, כדי שיהיה בטוח, אבל עונש זה כבר משהו בלתי הפיך. אז לכן אנחנו לא עושים את זה כי יש חשש שמה נמצא פירחה.
חשש שמה תהית אפשר להגיד בכל דבר שאתה אומר.
נכון, הסבר די מפוקפק לדעתי. הסבר שני, זה הסבר שאולי העונש על הקל לא מספיק להעניש על עבירה החמורה. נגיד מי שמעביר מבניו למולך...
אז עדיף לא להעניש בכלל?
כן, את השאלה הקדוש ברוך הוא שיטפל בו.
שיטפל בו בפופה.
בסדר.
מי שמקבל מלכות פתור לקראת.
כן, נכון, למשל. מי שמעביר מבניו למולך, נגיד חייב מיטה, מי שמעביר את כל בניו למולך צריך להעביר אותו חיים שלמים של ייסורים נוראיים, לא מיטה. בסדר? נגיד, לצורך הדיון. אז אם תעניש אותו בעונש מיטה, אתה לא יכול להעביר אותו את העונש... כן, אז לא נתת לו את העונש החמור, אתה לא יכול להשלים את הפער. אז לכן אומרים, אין עונשים מן הדין. בסדר? זה הסבר שני.
אני עלול לגרום לכך שהקדוש ברוך הוא לא יעניש אותו?
מה?
אתה פוגע בעונש של הקדוש ברוך הוא.
תן לקדוש ברוך הוא לטפל בו, אתה לא יודע מה לעשות איתו, יכול שאתה תפשפס, יכול שזה לא מתאים, הקדוש ברוך הוא יטפל בו, תשאיר לו את זה, לא הכל, לא עליך המלאכה לגמור. אז זה הסבר שני. וההסבר השלישי זה שלומדים את זה מגזירת הכתוב מ"ולאחותו". לאחותו בת אביו או בת אמו, אז למה צריך שמישהי שהיא גם בת אביו וגם בת אמו? הרי מספיק שהיא רק בת אביו או רק בת אמו. אז אם היא בת אביו ואמו ביחד, אז זה קל וחומר. למה צריך לכתוב את זה? ללמד לך שאין עונשים מן הדין.
אה, בעריות. אם כתוב בת אביו או בת אמו,
אחרי זה כתוב אביו ואמו.
או בת אביו ואמו.
אני לא זוכר כבר איזה הולך שם, אבל כן, כתוב גם משהו שאומר שזה גם אביו ואמו. בסדר? אז אני משמע צריך את זה. אם זה בת אביו לחוד אסור, בת אמו לחוד אסור, אז ברור שבת אביו ואמו ודאי אסור. זה קל וחומר. ללמד לך שאין עונשים מן הדין. בסדר, אז יש שלושה הסברים. זאת אומרת, אחד אולי ישפיר לך לקל וחומר, השני זה אולי העונש הקל לא מספיק לעבירה החמורה, והשלישי שזה כתוב מ"ולאחותו". זה חשיבה ישיבתית כזאת. זה שזה כתוב "ולאחותו" זה עוד הסבר? איזה הסבר יש שם? זה שני הסברים ומקור, זה לא שלושה הסברים. המקור לדין זה מ"ולאחותו". מה ההסבר בדין זה אחד משני אלה. אז זה לא שלושה הסברים, זה שני הסברים ומקור. אז למה בציקופטה הלמודית קוראים לזה שלושה הסברים? כי הם שיבשרס. אתם חושבים שאם משהו כתוב בפסוק זה עוד הסבר. אם משהו כתוב בפסוק אז זה כנראה לא ההסבר שמסברה, כי אחרת לא היה צריך פסוק. אם אנחנו מדברים על סברות, אז זה לא פסוק, זה גזירת הכתוב. זאת אומרת, זה או גזירת הכתוב, או הסבר א' או הסבר ב'. אבל הפסוק הוא לא גזירת הכתוב, או לא בהכרח גזירת הכתוב. הפסוק הוא המקור לדין, ואחרי שהדין כתוב, עכשיו אני שואל, מה ההיגיון שמאחוריו? מה ההסבר? יש לי שני הסברים, לא שלושה. אגב, בעיניי ההסבר השלישי, ההסבר הנכון ביותר בכלל לא מופיע שם. השני ההסברים שאמרתי קודם, הערתם בצדק, זה באמת הסברים מפוקפקים, הם מופיעים, אמר שב, הכסף מי שאתם מביאים את זה, אבל זה באמת הסברים קשים. בעיניי ההסבר היותר נכון זה מה שהרמב״ם כותב, וזה לא מופיע שם בכלל. הרמב״ם כותב שאין עונשים מן הדין, הכוונה, בגלל שדבר שנלמד מן הדין, הוא אומר את זה אגב לא רק על קל וחומר, אלא על כל מידות הדרש, אולי נגיע לזה כשנדבר על הדרשות, הוא אומר שאין עונשים מן הדין, הכוונה, בגלל שדבר שנלמד מדרשה, הוא לא כתוב במפורש בפסוק, אז זה כאילו דבר שאין עליו עזרה. כי הוא לא כתוב בפסוק, זה רק חכמים הוציאו את זה מהפסוק על ידי דרשה. אגב, אנחנו, כמו שאנחנו נראה, גם מעורבת בזה סברה.
אבל זה פרשנות, כתוב בפסוק, לפעמים דברים נורא, אתה תמיד קצת, אתה יודע,
תלוי...
כתוב, גם לא כתוב בשעה שמונה שכל יום...
זה לא משנה, אז על זה אנחנו נדבר, כשאנחנו נדבר על הדרשות, כשהסברה היא סברה שמסבירה מה כתוב בפסוק, אז אתה צודק. אבל כשהסברה היא סברה שמרחיבה אל מעבר למה שכתוב בפסוק, אז זה אומר שהדבר הזה לא כתוב בפסוק. אתה לומד רוח הדברים, אתה עושה איזושהי אנלוגיה, אבל זה לא כתוב בפסוק. אם זה ככה, אז אין לך עזרה. אוקיי, אז זה יהיה לנו
בין. כתוב שם, פשוט לא הכניסו את כל הדברים עכשיו.
לא, אז יש דברים שלא כתובים שם, הם הרחבה. וברגע שהם דברים
שהם... לא כתוב שם כל יום בשעה, כל יום.
לא, זה מה שאני אומר, אז זה כן כתוב שם.
זה מה שאני אומר, שזה ניתן לפרשנות.
אני לא אמרתי שזה לא ניתן לפרשנות, לא התווכחתי. אמרתי זה ניתן, אני מסכים. ועדיין יש חכמים שיגידו, זה דבר שנכתב בפסוק, וזה דבר שהוא הרחבה של מה שכתוב בפסוק. וכיוון שכך, אי אפשר להעניש על דבר כזה. ושהדבר הזה אין עליו עזרה. הכלל שאין עונשים מן הדין, הוא בסך הכל הרחבה של הכלל אין עונשים אלא אם כן מזהירים. הכלל אין עונשים אלא אם כן מזהירים, הכוונה אם אין עזרה בפסוק, לא מענישים, נכון? הרמב״ם אומר, אין עונשים מן הדין, זה בסך הכל אין עונשים אלא אם כן מזהירים. כאשר המקור לאיסור בעצם נלמד מדרשה, אז יוצא שבעצם בפסוק אין לך אזהרה על הדבר הזה. אז אין עונשים, אלא אם כן מזהירים.
אולי אם תסביר למה אין עונשים אלא אם מזהירים, אז גם תוכל להגיד את זה.
אז אתה הסברת את זה קודם, אני חושב שזה נכון. אם אין אזהרה, אז זה אומר שחסר מימד המרי נגד הציווי. את הבעייתיות שבמעשה נכון, עשית את הבעייתיות, אבל אף אחד לא ציווה אותך לא לעשות, אתה צריך ציווי, בשביל להעניש צריך ציווי.
אבל זה אתה מניח, זה כבר להסביר מה התפקיד, או למה יש עונש, זה גם הנחה מאוד...
בסדר, אבל זאת ההנחה, חז"ל אומרים שאין עונשים מן הדין, או אין עונשים מן הדין כן מזהירים, זאת ההנחה שלהם, אפשר להתווכח על זה, בסדר,
אבל זאת לא. אבל עכשיו אנחנו רוצים להסביר למה.
אבל למה, מה, זה נשש, עוד פעם אני חוזר, אחרי שראינו את זה, אין בזה היגיון? מה זה למה? מה הבעיה?
לא, יש בזה...
זהו, אז אחרי שיש לך ציווי, אז אתה מבין שאפשר להניש אותך. אם אין ציווי או אין עזרה, אז אולי אפשר להניש, זה לא מספיק ברור, או מה הבעיה? זה היגיון פשוט. היגיון באותו מובן שהוא אמר קודם. אפשר להתווכח, בסדר, אבל זה הגיוני. זה הכל, זה מספיק לי. אז עכשיו... זה סתם, זה רק סגר, אני סוגר את הסוגריים לגבי אין עונשים מן הדין. אז אני חושב שזה ההסבר הנכון, וזה הרמב״ם כותב, זה לא מופיע שם בתור הסבר בכלל, לא נתקפה את המודית, אבל ענייננו, ההתייחסות הזאת...
הרמב״ם כותב את זה
במפורש? מה?
הרמב״ם כותב את כל זה במפורש, או שהרב...
כמעט במפורש, כמעט במפורש, כן. בהקדמה לספר המצוות, בסוף השורש ה-14. אז ההסתכלות הזאת שאומרת, שאם יש פסוק זה הסבר שלישי, זה בדיוק ההסתכלות שהוא מדבר עליה, נכון? כי מה מונח מאחורי התפיסה הזאת של עורך האנציקלופדיה, שזה שכתב את הערך הזה? הוא בעצם מניח שאם יש פסוק, אז זה כנראה לא אחד משני ההסברים שהבאנו קודם, כי יש פסוק, זה גזירת הכתוב.
הסברים שונים הם בהכרח מוציאים זה את זה? אפשר לומר שלושה
הסברים. אבל זה לא הסבר, זה לא מוציא ולא לא מוציא, זה לא הסבר, זה מקור. זאת אני אומר, הוא לא הביא שלושה הסברים, הוא הביא שני הסברים ומקור. אין לי בעיה, תאמת את שני הסברים. אבל אל תקרא לזה שלושה הסברים. יש לי שני הסברים ומקור, מאיפה יוצא הדין הזה? ואחרי שהוא כתוב, יש לי שני הסברים. או שלושה, לא משנה כמה שאתה רוצה. בסדר? אבל עצם ההתייחסות הזאת שלו, עכשיו אני חוזר אלינו, עזבו את הסוגריים שהוספתי. עצם ההתייחסות הזאת שאומרת שאם יש מקור, זה אומר שזה הסבר שלישי, היא בעצם מה היא מניחה? היא מניחה בדיוק את מה שהוא יוצא נגדו כאן. היא מניחה את זה שאם כתוב פסוק, כנראה אין מאחורי זה סברה. אז לכן מי שמביא פסוק, כנראה חולק על אלה שחושבים שיש בזה סברה. זה לא נכון, הפסוק הוא מקור, ואלה הסברות, והעובדה שיש פסוק לא אומרת שאין סברות. הפסוק אומר לי, אין אנשים מן הדין. עכשיו אני חושב, אני שואל את עצמי, באמת למה? למה הפסוק אומר שאין אנשים מן הדין? כנראה, מאחת משתי הסברות האלה, מה הבעיה? למה אני צריך לעשות מזה מחלוקת? בסדר? אז זה בדיוק דוגמה לעניין הזה. עכשיו, אז בעצם הוא אומר, יש מאחורי פסוקים סברה, אלא מה? צריך את הפסוק, כי בלעדיו לא היינו יכולים לדעת את הסברה. גם מה שהגמרא קוראת בשם גזירת הכתוב, אינו דבר שאין לו טעם. כאן זה עוד נקודה חשובה. יש מקומות שבהם התורה, הגמרא, סליחה, מתייחסת לדברים והיא אומרת עליהם, זה גזירת הכתוב. עדים זוממים, חידושו, אין לך בו אלא חידושו, זה לכאורה גזירת הכתוב, בן ולא בת, בתחילת בן סורר ומורה, בתחילת פרק בן סורר ומורה, אז הגמרא דורשת בן ולא בת. לא עושים דין של בת סוררת ומורה. והגמרא אומרת על זה, זה גזירת הכתוב. בסדר? אז יש דברים שבהם הגמרא עצמה אומרת שזה גזירת הכתוב. אז קודם כל שני דברים. דבר אחד רואים מיני ובי, שפסוק, שיש פסוקים, שהגמרא לא מתייחסת אליהם כגזירת הכתוב. זאת אומרת שבדרך כלל כשיש פסוק, אז יש בו סברה. נכון? כי אחרת, מה מגדיר את אותם מקומות שאליהם הגמרא מתייחסת כגזירת הכתוב, מול מקומות אחרים שבהם לומדים דברים מפסוקים. לא כל דבר שכתוב בפסוק מוגדר בגמרא כגזירת הכתוב. אז עצם העובדה שהגמרא מגדירה פסוקים מסוימים כגזירת הכתוב, זה אומר שבדרך כלל, זה לא אוטומטי, לא כל דבר שכתוב בפסוק הוא גזירת הכתוב, זה א'. עכשיו, הוא הולך עוד צעד אחד, יותר רדיקלי. הוא אומר, גם דבר שמוגדר כגזירת הכתוב, גם הוא יש סברה מאחוריו. זאת אומרת, שזה חידוש יותר גדול. בדרך כלל מרגילים להגיד, גם מי שלא ישיב ישר גדול מדי, והוא כבר מבין שגם כשיש פסוק יכול להיות מאחוריו סברה, אבל במקום שבו הגמרא אומרת, זה גזירת הכתוב, זה מסמן שאחרי הפסוק הזה אין סברה.
אז אם לפי שיטתו גם את זה סברה,
אז מה ההבדל? אני חושב שההבדל הוא הבדל כמותי. רק שאלה של עד כמה זה מובן, זה הכל. או עד כמה אנחנו יכולים להגיע לזה בלי הפסוק, או לא יכולים להגיע לזה בלי הפסוק. אבל זה לא באמת חלוקה חדה בין שתי קטגוריות. אלא יש דברים שהם מאוד רחוקים, ואז זה נקרא גזירת הכתוב. אבל זה לא אומר שאחרי שתחשוב עליהם, לא תמצא אותם. לא תמצא את ההסבר, סליחה. יש, אולי אני אביא דוגמה לדבר, יש מאירי, זה מאמר פשוט, אני חושב שיש מאמר שלי, המאירי כותב על בן סורר ומורה, שם הבאתי את הגמרה הזאת קודם, בגמרה כתוב, דורשת שלא עושים דין בן סורר ומורה על בת, בן ולא בת. סתם, הדרשה הזאת בעצמה היא דרשה בעייתית. היא דרשה בעייתית בגלל שבכל מקום שכתוב בן, הכוונה בן ובת. כל ישבה התורה אישה לאיש לכל עונשין שבתורה. כל מקום שכתוב כי יצאו אנשים ונגפו אישה הרה, ואם זה נשים נוגפות אישה הרה, אז לא. ההנחה היא שהתורה מדברת בלשון כללית, וברור שזה גם אנשים וגם נשים, למעט מקומות שבהן כתוב במפורש שלו. או מקום... נכון, אז יש מקומות, יש כמה מקומות. יש למשל בפסול נשים לעדות, גם כתוב, ועמדו שני האנשים, אנשים ולא נשים. או המוני ולא המונית, או פה בן ולא בת. יש מקומות שבהם חזל פתאום מחליטים לקחת את הלשון הזאת ולעשות ממנה לשון דווקאי. זאת אומרת, להוציא את הזכר או להוציא את הנקבה כשכתוב לשון זכר. טוב, אבל זה, אני משאיר את זה כרגע. זה דיון בפני עצמו, מתי עושים את זה ולמה וכו'. אז, אבל, אבל, אבל ככה הגמרא דורשת. אז אומר, אומר הרמב״ם, בפרק שביעי מלכות ממרים, גזרת הכתוב היא שלא יסכל אלא בן סורר ומורה. אבל הבת אינה נידונת בדין זה, שאין דרכה להימשך באכילה ושתייה כאיש, שנאמר בן סורר ומורה, ולא בת ולא טומטום ואנדרוגינוס. כן, באותו משפט. הרמב"ם אומר, גזרת הכתוב שזה רק בן ולא בת, למה? כי אין דרכה של אישה להימשך כמו איש. נו, אז לא הבנתי, אמרת זה גזרת הכתוב, ומיד אחרי זה אתה מסביר לי את ההיגיון שמאחורי זה. אז באיזה מובן זה גזרת הכתוב? אז ברמב״ם עוד אפשר היה להגיד שהרמב״ם מתעסק עם טעם הדקרה. נכון, זה, טעם הדקרה, אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, בן ולא בת, יש איזה שם טעמים שלא לא, לא קשורים אלינו, אנחנו בהלכה, אנחנו לא עובדים עם זה, אבל אם אתה רוצה, אני גם אוסיף לך ככה, לתת לך טעם בפה, מה שבעצם הייתי אמור לעשות במורה נבוכים, נתתי לך פה משפט על זה. זה לא, זה לא משהו ש, שהרמב״ם אולי לוקח אותו כאמירה מחייבת, כאמירה הלכתית ממש, אולי. אבל המאיר שם בסוגיה גם כן מרגיש בדבר הזה, רוצה לומר שהבת אינה נידונת בדין, בדין סורר ומורה כלל, שלא הקפיד התורה אלא על מי שדרכו להימשך אחר תאוותיו ולהשתקע בהן, ואין זה בבת אלא בבן. אז עד כאן מביא את הנימוק של הרמב״ם, נכון?
זה נראה נימוק לצד השני, כי זה כבר מישהו שכבר כן יש, זאת אומרת,
עד שהגיע
למצב הזה בכלל,
לא, לא הגיע למצב, ברור, אבל היא עוד לא הגיעה למצב שבאמת מחייבת, הרי בן סורר ומורה נידון על שם סופו, וכרגע המעשה הזה הוא עדיין מעשה סביר יחסי, בדיוק, אז אצלה היא לא תידרדר. אז אין זה אלא בבת ולא בבן, בינתיים זה כמו הנימוק של הרמב״ם, נכון? עכשיו הוא ממשיך, שדברים אלו, אף על פי שגזרת הכתוב הן, כולם נמשכות לעניין זה, ואף על פי שבתחילת העיון ייראה במקצת הפרטים ההפך הדברים וכן הלאה. אז מה, הוא כבר מרגיש גם בקושי. זאת אומרת, הרמב״ם רק סתם אומר בניחותה, זה גזרת הכתוב והסיבה היא זאת. המאירי כבר מרגיש, אבל הרי אמרנו זה גזרת הכתוב, אז מה זה, אני, מה זה ההסברים האלה? אז הוא אומר, אף על פי שהדברים האלה גזרת הכתוב, כי בתחילת העיון ייראה במקצת הפרטים ההפך הדברים, דע לך שזה, שזה הנימוק בסופו של דבר. למה? אז המאירי, מה יותר טוב במאירי מאשר ברמב"ם? ברמב"ם כתוב גזרת הכתוב יש הסבר. גם זה בעצם אומר שמאחורי גזרת הכתוב יש הסבר. אתה יכול להגיד, טוב, זאת אמירה מחשבתית, זה לא, לא, הרבה פעמים מובאות אמירות הסברים מחשבתיים, אנחנו לא, לא דורשים טעם הדקרה, זה לא, זה לא חלק מההלכה המחייבת, אוקיי? אבל המאירי, לא, לא, אבל המאירי, המאירי מרגיש שיש פה קושי. זאת אומרת, אם באמת זה היה ככה, אז מה הבעיה? למה המאירי מוטרד מהעניין הזה? בסדר, אמרתי, זה אמירה מחשבתית לא מחייבת. הוא מוטרד מזה בגלל שהוא אומר שכשאני אומר לך זה אתה כתוב, ואני אומר לך את הנימוק הזה, זה באמת הנימוק. זה לא איזה לסת לך דם בפה. זה באמת הנימוק הזה. אז למה אתה קורא לזה גזרת הכתוב? זאת אומרת, המאירי מוטרד מהסתירה הזאת. זאת אומרת שהוא רואה את הטעם הזה באמת כטעם אמיתי, לא כאיזה משהו שנותן טעם בפה. אז עכשיו הוא שואל, אז למה זה נקרא? גזרת הכתוב. מה אמרת?
אם
הוא
טעם אמיתי, למה זה אומר בהכרח שיש לזה נפקא מינה הלכתית?
לא, לא אמרתי שזה נפקא מינה הלכתית. אני אמרתי, גם את זה, המאירי לא מביא פה נפקא מינה הלכתית. נפקא מינה היא עצם הדרשה, בן ולא בת, אבל זה שזה הטעם של הדרשה הזאת, אני לא יודע מה להוציא מזה. אבל המאירי, מה שאנחנו כן רואים בו, זה שהוא מרגיש שיש פה איזושהי סתירה בין האמירות, בין מתן טעם לבין האמירה זה גזרת הכתוב. במובן הזה זה יותר מודע מאשר אצל הרמב״ם. הרמב״ם אומר זה גזרת הכתוב וזה הטעם שלה. אז אתה יכול להגיד, בסדר, הרמב״ם מתכוון לומר, הוא אומר טעמים להמון דברים, על הפרה אדומה אולי הוא יכול להגיד איזשהו טעם. אבל עדיין זה ברור לנו זה גזרת הכתוב. אבל המאירי אומר, לא ככה. המאירי אומר, זה גזרת הכתוב, אבל זה באמת הטעם שלו. ויש פה סתירה, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר, דע לך, שבתחילת העיון יראה לך אולי מכמה פרטים שזה לא נכון, אבל תדע לך, זה באמת הטעם. ובמילים אחרות, מה שכתוב במאירי הזה, זה בדיוק מה שהרבדל לנדל כותב. שבעצם למה צריך את הפסוק, או את הדרשה, ושבתחילת העיון לא היית חושב כך, אחרי שזה כבר כתוב, או שזה נדרש, אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, טוב, אז כנראה שבאמת גם הסברה הזאת נכונה. ומאחורי הדרשה הזאת, באמת יושבת סברה. בסדר? אז אני חושב שזה בדיוק מה ש... אומר בדליה נדל. אוקיי, אז זה מה שהוא אומר, שגם אפילו דבר שנקרא גזירת הכתוב, יש מאחוריו טעם, ואז באמת ההבדל בין דבר שכתוב בפסוק, לבין סתם דבר שכתוב בפסוק, לבין דבר שחזל קוראים לו גזירת הכתוב, זה רק הבדל כמותי. זאת אומרת, זה רק השאלה כמה הסברה רחוקה יותר מאיתנו אולי, מאשר דברים שכתובים סתם בפסוק.
רגע, אבל חדם, איפה הגיעו את הלימוד הזה?
הם דרשו את זה.
דרשו את זה...
בן ולא בת.
הם חשבו את הטעם שהרמב"ם אמר.
זה שאלה גדולה, על זה נדבר כשנדבר על הדרשות.
כתוב פה בעצם, אותו דבר זה חכמים אמרו, זה מה שנראה לנו.
אז אני אומר, על זה נדבר כשנדבר על הדרשות. עולה פה בעיה אמיתית. כי בפשטות, מבינים מה שהוא שואל? עולה פה בעיה אמיתית הרי. כי כשחזל נגשו לפסוק הזה, נגיד שאנחנו בתחילת הקריאה של הפסוק לא מבינים את הטעם, נכון? ככה הסבירו, לא מבינים את הטעם. אחרי שהפסוק כתוב, אנחנו חושבים עליו מבינים את הטעם. הפסוק לא כתוב. כתוב בן. חזל באים ודורשים בן ולא בת.
הם כן הבינו.
בדיוק. אז הם כבר כשהם קראו את הפסוק, הם הבינו את הטעם עוד לפני שזה היה כתוב בפסוק. אבל הלשון בן לא אומרת בן ולא בת. זה בדיוק. בהרבה מקומות, מה שאמרתי קודם, בכל מקום שכתוב לשון זכר, כוונה לשניהם.
יכול להיות שיש הבדל בין הלשון בן לבין סתם לשון זכר. יש לשון זכר, כאילו במובן של הדקדוקי שלה, זה עניין סתמי. ואם משתמשים בלשון, במילה מיוחדת, בן, אז משמע מזה שזה...
ובן אין לו, בייבום. מה שם? אם יש לו בת, אז צריך לייבם. ההנחה היא שזה אותו דבר. אז מה השאלה בעצם? אז חז"ל כשהם ניגשו לפסוק הם עשו דרשה, בן ולא בת, נכון? למה הם עשו דרשה? בפסוק כתוב בן, ובן יכול גם להתפרש כבן ובת, כמו בדרך כלל. למה חז"ל עשו את הדרשה הזאת? כי הם הבינו את הסברה שבבת זה לא שייך. אז הם כן הבינו את זה עוד לפני הפסוק. הם לא הבינו את זה מכוח הפסוק.
לא חושב, הרב. אנחנו חוזרים כל הזמן כאילו זה התחיל אצל חכמים.
אוקיי, זו התשובה.
זה לא לדעתי הנקודה.
צודק, אני אומר, זה הקושי. אוקיי, אני חושב שמה שצריך להגיד, כנראה הייתה איזושהי אינדיקציה בטקסט, שפה הבן זה בן דווקא.
למה לא משה רבי?
זה לא רק הסברה עומדת פה. ברור שהסברה מעורבת, אבל זה לא רק הסברה. כי אחרת באמת כל העסק לא מתחיל. אתה יודע, אחרת ברור שחזל הביאו...
אבל זה מתחיל מהסברה וזה חלש כסברה.
בסדר, אבל אני אומר, יש פה איזשהו אינטרפליי בין הסברה לבין איזשהו רמז טקסטואלי כזה או אחר, וכיוון שכך, אז כן יש פה משהו שהייתי צריך את הפסוק כדי להבין אותו. זה לא משהו שאני סתם מביא אותו מהבית.
באמת אפשר למצוא רמז טקסטואלי?
אני לא יודע.
למה אי אפשר ללכת פשוט עד משה רבנו? אמר להם, ככה זה.
אתה אומר, זה דרש סומך, זאת אומרת, זה כאילו...
לא רק סומך, בכלל, ככה, זה הרי התחיל ממנו, הוא לימד אותם את הכל.
אין אינדיקציה לזה, אם הייתי אומר שזה הלכה למשה מסיני, יש לזה ביטוי.
לאו דווקא, והלכה למשה מסיני. אני אומר, יכול להיות...
אז מה
ההבדל? בעצם, הלכה, לא יודע, אולי הלכה למשה מסיני זה משהו שהם קיבלו ככה ולא ידעו את הטעם, אבל יכול להיות שפה כן הוא הסביר להם, הרי הוא לימד אותם את הכל, זה התחיל ממישהו. אז כשהם ישבו לפניו, אז הוא אמר להם פה בן, זה בן ולא בת.
אבל לא הכל התחיל עם משה רבנו, מה זאת אומרת?
לא, מדי שלא, אבל את הדברים העיקריים האלה שבן ולא, הוא בן אין לו וכו'.
ממש לא, לא, אני לא... עוד פעם, יכול להיות שזה בא משם, אבל אני הייתי מצפה שיגידו, זה הלכה למשה מסיני. לא אומרים. הרמב״ם כותב, טוב, זה נדבר, כל זה נדבר כשנדבר על הדרשות. הרמב״ם כותב בתשובה שדרש סומך יש כמו שלושה או ארבעה. כל השאר זה דרשות יוצרות. עכשיו זה שלושה או ארבעה, לא משנה, נקראים בודדים, זה יכול להיות גם 15. אבל המספר הדרשות הסומכות הוא דרשות בודדות. את רוב הדרשות הן דרשות סומכות, הן מייצרות הלכות חדשות.
אין
דרש יוצר.
שיש בו גם פסוק?
שיש בו דרשה, כן. עוד פעם, את כל זה אנחנו נראה בפרק הבא, אז אני לא רוצה להקדים את המאוחר. בכל אופן, אז לענייננו, מה שבעצם הוא אומר, זה שהפסוק... מלמד אותי את הסברה שעומדת מאחוריו, לכן צריך פסוק, אבל זה שיש פסוק, זה לא אומר שאין מאחוריו סברה, וזה אפילו במקומות שחזל מתייחסים אליהם כגזירת הכתוב. גם דבר שהוא גזירת הכתוב, יש מאחוריו הסבר. עכשיו, זה שיש הסבר זה לא אומר שאנחנו תמיד מוצאים אותו דרך אגב. זה יכול להיות נכון. יכול להיות שגם אחרי שכתוב הפסוק אנחנו לא מבינים את זה, או לא מבינים לגמרי, ואולי זה נקרא גזירת הכתוב. ברמה העקרונית יכול להיות שיש מאחורי זה הסבר, אבל לא כל דבר, אנחנו יכולים להבין אפילו אחרי שיש פסוק, אני עוד פחות אופטימי ממה שהיית, אפילו אחרי שיש פסוק אני לא בטוח שאני יכול להבין את כל הדברים שעומדים מאחורי זה, ולכן העובדה שיש הסבר לא אומרת שההסבר הוא נגיש. אבל אני אומר, אפילו אם הוא נגיש, אם הוא, בשביל להנגיש אותו אליי צריך פסוק, אז בשביל זה נכתב הפסוק. לכן זה לא אומר שאין סברה מאחורי הדברים. הנה, המצוות המכונות חוקים הן גזרת הכתוב. גזרה גזרתי, חוקות חוקקתי, אבל שם התאמר מעשה תוהו הם, תלמוד לומר, אני השם. אתה אל תחשוב שהגזרות האלה, גזרות הכתוב, זה מעשה תוהו, כאילו זה משהו בלי סיבה. אומר לו, אני השם. אם אינך מבין, תתאמץ יותר, תחשוב יותר, אפילו שנה או שנים רבות, אולי אז תבין. וגם אם לא תבין, כמו שאמרתי, לא תמיד אנחנו גם נגיע, אפילו אם יש הסבר. אל תהרהר שמה אין בהם טעם. ברור שיש מאחוריהם טעם. אתה לא הגעת, או אנחנו כולנו לא הגענו. אבל אחורי זה יש טעם. וזה הוא מצטט עכשיו מהירושלמי, ואם דבר ריק הוא, מכם. למה הוא? שאין אתם יגעים בו. זאת אומרת, אם דבר ריק הוא מכם, אז הירושלמי אומר, אם זה דבר ריק, זה מכם. זאת אומרת, ברור שיש מאחורי זה טעם. אתם יכול להיות שלא הגעתם אליו, אבל אל תחשבו שיש פה דברים שאין מאחוריהם טעם. זה לא. זאת אומרת, שיש לנו בעצם שלוש רמות של... של של סברות, אולי אפילו ארבע.
נאמר לגבי אם אבותינו היו כבני אדם, אז אנחנו אפילו כחמור של רבי פנחס בן ירמיה. יש את השאלה לכאורה כמו בעניין שמשה רבנו נסתם מעיניו הבנה לעניין פרה אדומה. אז איך אנחנו כביכול נגיד של אנחנו יכולים,
כביכול
להיות במידה גדולה
ממשה רבנו. תראה, א', אז קודם כל יכול שלא נגיע אף פעם לטעם של פרה אדומה, כי באמת אנחנו לא יכולים לעקוף את משה רבנו, אבל יש שם טעם, זה עד א', ולא לכל דבר אפשר להגיע, כמו שהוא כותב, אז יכול שלא נגיע באמת. וב', יכול להיות שאנחנו נבין דברים שהוא לא הבין, זה יכול לקרות, אני חושב. הוא היה איש חכם מאוד, כן,
רבי עקיבא,
כתוב, נכון. ומעבר לזה יכול להיות שהוא הבין, אבל זה לא סיפק אותו, זה לא הסביר את זה עד הסוף. אז משהו אולי נוכל גם אנחנו להבין, וזה גם אצלנו לא יהיה הבנה מלאה. זה יכול להיות, אבל יכול להיות גם שיש דברים שאתם לא נבין. אז הוא אומר, בסדר, אבל אם דבר רק זה מכם, אתם לא הבנתם, אבל זה לא אומר שאין הסבר.
אין לזה סוף, גם מה שאני הבנתי, מי אמר שהבנתי נכון?
כן, נכון.
אולי פעם יבינו יותר נכון.
כן. אז יש בעצם...
שיינתם לבניך ולא לבנותיך, אז אין הזרה אצל בת, כי היא לא משננים, אבא לא מלמד אותה. כל דבר. מי אמר שהסברה הזאת יהיה את הסברה בעוד שדרות שאולי
okay. יש, אז יש ארבע רמות בעצם של סברה. יש סברה שיכולה לכונן הלכה לבד, למה לקרא סבריי, ואז לא צריך בכלל פסוק. יש פסוקים שהם לא נקראים גזירת הכתוב, שמאחוריהם יש סברה. אחרי שכתוב הפסוק אנחנו מבינים את הסברה, אבל בלי הפסוק אולי היינו מפספסים או לא מבינים אותה עד הסוף. עוד אני עוד אחזור לזה. הרמה השלישית זה גזירות הכתוב, אבל גזרות הכתוב מהסוג של המאירי, שאומר שבעצם גם מאחורי גזרות הכתוב אנחנו יכולים להבין את הטעם. ואולי יש גם רמה רביעית, פרה אדומה, שפה יש טעם, תמיד יש טעם, אין דברים סתמיים, אבל את זה אולי אנחנו לא יכולים להבין, אפילו אם נחכה שנים, לא משנה, לא נבין, לא יכולים להבין, כי זה גבוה מדי. בסדר? ועדיין יש מאחורי זה טעם. אז יש רצף שלם של רמות נגישות של הסברות, תמיד אין שם, תמיד יש סברה, אבל... יש רצף של רמות נגישות, ולכן אין שאלה למה צריך פסוק. הפסוק בא או כדי לגלות לי כשאני לא יכול להגיע, או כדי לעזור לי להגיע לסברה. בסדר? אבל צריך פסוק למרות שיש סברה. אני עוד אחזור לזה בהמשך להסביר את זה קצת יותר. אז הוא אומר, גם במשפטים, דברים שאלמלא נכתבו דינו שיכתבו, זה הגמרא ביומא, יש גזרת הכתוב. גזרת הכתוב היא הקצה האחרון של הסברה. כלומר, דבר שמלכתחילה נראה לנו מוזר, שאנו לא היינו סוברים שהדין יהיה כך, והתורה אומרת לנו שכך הוא. אבל אחרי שהתורה אומרת זאת, אנו מוצאים ומבינים את טעמו של דבר. מה הוא מתכוון לומר? נגיד, לא תרצח, שאלו קודם למה כתוב לא תרצח, הרי זו סברה פשוטה. אבל אם תסתכלו בהלכות רוצח, ברמב"ם או בגמרא, לא משנה, אתם תראו, יש שם פרטים בהלכות לא תרצח שהם לא פשוטים בכלל בסברה. מצמצם וגרמה וכל מיני דברים מהסוג הזה, חלקם נדרשים, חלקם נדרשים, חלקם זה סברות, כל מיני דברים. אני לא חושב שבן אדם מן היישוב שהייתם לוקחים אותו לכתוב את הלכות רוצח מסברה, היה כותב את הלכות רוצח של הרמב״ם. ולכן גם בדברים שהם הכי ברורים בסברה, יש קצה או קצוות או פרטים שאליהם לא היינו מגיעים בלי הדרשות, פסוקים או המקורות האחרים.
בכל העולם כן מגיעים לפרטים האלה.
לא, הם לא מגיעים לפרטים האלה, הם לא דנים את זה כמו הלכות רוצח של הרמב״ם. ההלכות שלהם הם אחרות. מצמצם, גרמה, כל מיני דברים, ואיזה סוג מצמצם, כן, מקרב הדבר אצל האש, מקרב אש אצל הדבר, סוף חמה לבוא, כל הסוגיות של מסנדרים, כל הדברים האלה, זורק חץ, וכן, והוריד את הטריס, כל מיני דברים כאלה, יש מלא דברים שם שבחיים לא הייתי מגיע אליהם מסברה. בסדר? למרות שזה לא תרצח, לא תרצח זה הדבר הכי הגיוני שיש. זאת אומרת, גם בדברים שהם משפטים, מה שאנחנו קוראים, דברים שהם כן מובנים בסברה, יש להם קצוות. ובקצוות האלה עדיין צריך את ההנחיה של התורה כדי להבין, ואולי אחרי שההנחיה ניתנת אנחנו גם יכולים להבין את זה, אבל לא היינו מגיעים לזה בסברה ללא פסוק. לכן כל ההבחנה הזאת בין חוקים לבין משפטים, גם היא בעצם הבחנה כמותית. ההבחנה בין חוקים לבין משפטים זה בדיוק ההבחנה שעשיתי קודם בין דברים שכתובים בפסוק שהם לא גזירת הכתוב, לבין דברים שכתובים בפסוק והם גזירת הכתוב. כן, זאת ההבחנה בין חוקים ומשפטים. משפטים זה דבר שכתוב בפסוק, אבל הוא מובן. חוקים זה דברים שכתוב בפסוק והוא לא מובן. מה שאנחנו קוראים גזירת הכתוב בדרך כלל. אז זאת ההבחנה שעשיתי קודם, זה בעצם הבחנה בין חוקים ומשפטים, והטענה שבעצם גם בחוקים וגם במשפטים מצד אחד יש סברה, מצד שני צריך את הפסוק. בלי הפסוק לא היינו מגיעים לפחות לא לכל. אוקיי? אז לכן בעצם ההבחנה בין חוקים לבין משפטים מאוד מתשתשת. זה רק שאלה של מינונים. עד כמה זה לא מובן, או עד כמה זה כן מובן. זה לא הבחנה חדה.
אני נכנס בעניין הזה, מעשה פנחס, שאומר...
הלכה ואין מורים, כן.
איך הוא יוכל ללמוד את זה שאחרים לא יכלו?
לא הבנתי. פנחס כנראה לא ידע מה היא ההלכה, זאת אומרת שהוא לא הבין את זה בלי סברה, או בלי מסורת, לא משנה. והמסורת אומרת לנו שהבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. זה הלכה, ולא מורים, כן? אז כנראה שבן אדם לא מבין את זה בלי שמורים לו את הדבר הזה. יש הלכות כאלה.
אבל אז נכנס לפרשנות אישית,
כדי. הרבה דברים נכנסים לפרשנות אישית. גם המשפטים, גם החוקים, אין מחלוקות בהלכות רוצח. הלכות רוצח זה משפטים. זה כתוב בתורה, ועדיין, יש מחלוקות. זה שיש מחלוקות זה לא אומר שאי אפשר להבין, זה אומר שאנשים מבינים דברים בצורה קצת שונה, גם מחלוקת בדרך כלל זה לא על כל העניין, אלא על חלק או על פרט מסוים. כלומר, הדבר שחתינה נראה לנו מוזר, שאנו לא היינו סוברים שהדין יהיה כן, והתורה אומרת לנו שככה, אבל אחרי שהתורה אומרת זאת, אנו מוצאים ומבינים את טעמו של דבר. אז הוא מביא דוגמאות, למשל, הפטור של תמון באש. כתבו ראשונים שהוא גזירת הכתוב. לכאורה נראה לנו מוזר שאדם המבעיר אש, שהוא אחראי על כך שהאש לא תתפשט ותזיק לאחרים, יהיה פטור על תמון. מה שאין הדבר כן בשאר נזקי ממון. כן, יש באבות נזיקין של ממון בתחילת בבא קמא, יש אש, בור, שור, קרן, שן ורגל וכדומה, אז בכל אחד מהם יש הלכות מיוחדות. ההלכה המיוחדת באש זה שהיא פטורה על תמון. זאת אומרת, אם אש שורפת קמה, ובתוך הקמה היה תמון משהו, אז אתה פטור מלשלם על על התמון הזה. אתה משלם רק על הקמה, וכן, כאילו שהכל מלא בקמה. אתה משלם גם על מקום התמון, אבל רק על, רק על הקמה שהייתה שם במקום התמון, ולא על הכלי עצמו שהיה שם בפנים. השאלה היא למה? למה בבור זה לא כך? למה בשור זה לא כך? למה רק באש? וגם באש, למה זה ככה? אז לכאורה זה גזירת הכתוב. זה פטור על תמון, זה היגיון. אז אומר, מאיכן לומדים את פטור תמון? מאו הקמה. מקמה בגלוי, אפקול בגלוי. כן, זו דרשה בגמרא, שכתוב או הקמה, כמו שקמה זה דבר גלוי, וזה נאמר בפרשת אש. בסדר? שהאש שורפת את הקמה, אז חייבים לשלם. אז אומרת הגמרא, כמו כל דבר שהוא כמו קמה. קמה זה דבר גלוי, לכן רק דברים גלויים, אש מתחייבת עליהם. אז אומר, יש לי שאול, וכי זו התכונה היחידה האופיינית לקמה, קצת השאלה שאלת קודם, יש... אז זו התכונה היחידה האופיינית לקמה, אבל לא אפשר למצוא הרבה תכונות אופייניות לקמה, כגון שהיא טהורה, או שגידולה מן הארץ, וכיוצא בזה. ומדוע דורשים דווקא מה קמה בגלוי? כן, אפשר להגיד, מה קמה זה, זה גידולו מן הארץ, לכן אש חייבת רק הדברים שגידולה מן הארץ, לא חייבת על דברים אחרים. אז זה שכתוב בתורה, או הקמה, ונגיד אפילו שאנחנו דורשים שכל דבר שדומה לקמה, עדיין לא גמרנו את הסיפור, כי השאלה דומה מאיזה בחינה? זאת אומרת, מה בכמה זה הדבר שאותו אנחנו לוקחים? אומרים שהיא גלויה, כך אומרים חז"ל. למה דווקא שהיא גלויה? למה לא משהו אחר? ואז הוא אומר, אבל באמת יש כאן סברה. אדם המבעיר אש צריך להסתכל סביבו. הוא רואה את הכמה הניצבת בשדה חברו, והוא צריך להיזהר שהאש לא תגיע אליה. התכונה הבולטת של הכמה בהקשר הזה, הוא מדגיש בהקשר הזה, כן? כי בהקשרים אחרים ניקח תכונות אחרות, היא היותה גלויה ונראית למבעיר את האש. הוא רואה אותה. וממנה היה צריך להיזהר. מה שאין כן מדבר שבעל הבית התמין אותו, ושהמבעיר לא יכול, לא היה יכול לראותו. אז מה הוא אומר? בעצם כשחזן ניגשו לדרשה הזאת ואמרו או הקמה, כל מה שגלוי ולא מה שתמון. אז בעצם הם היו צריכים לבחור איזה תכונה של הקמה אנחנו לוקחים כדי להשוות אליה. הם בחרו את התכונה שהקמה היא גלויה, ולא תמון, להוציא את התמון, ולא שהיא גידולה מן הארץ. בסדר? למה? כי הם הבינו את ההיגיון, יש פה סברה. הסברה אומרת שהתורה בעצם מזהירה אותנו רק דברים שהם גלויים לעין כמו קמה, אז אתה צריך להיזהר, שמור על האש שלך, כי היא תשרוף את הדבר ההוא שמה. ואם לא שמרת והיית צריך לשמור וראית את הקמה הזאת מול העיניים, תשלם. אבל את התמון לא ראיתי מול העיניים, וזה שלא שמרתי, כלפי התמון לא פשעתי. אז זה ההיגיון. אגב, אז יש ויכוחים גדולים בין הראשונים והאחרונים, האם באמת זה ההיגיון או לא, יש בזה, בגמרא עצמה זה כבר מתחיל הוויכוח, יש בזה מחלוקות. אבל לא משנה כרגע, זה מה שהוא מסביר. ולכן, א', הסברה הייתה מעורבת בגיבוש הדרשה עצמה. כשאנחנו, נכון שזה דרשה, זה כתוב בפסוק, או הקמה, לומדים מזה שהגלוי. אבל את מה בקמה אנחנו לוקחים, זאת סברה. ולזה אנחנו נגיע כשנדבר על הדרשות, שסברה מעורבת בכל דרשה. אין דרשה שהיא ללא סברה בכלל. מצד שני אנחנו גם רואים שאפילו שזה כתוב או שזה נדרש, מאחורי הדברים האלה יושבת סברה. זה לא סתם גזירת הכתוב. הוא אומר, ועכשיו הוא ממשיך ואומר, סוגר את המעגל על הפסקה הקודמת. האם הסברה הזאת היא הכרחית? מושכלות ראשונים? משהו קרה? לא. מה שאנחנו קוראים סברה זה לא דווקא דברים שהם הכרחיים. אז זה מה שהוא אומר, אמנם יש מקום להתווכח על כך, שורה האחרונה, כן, במוד י' ח', אמנם יש מקום להתווכח על כך, ורבי יהודה אכן חולק ודורש מאו הקמה משהו אחר. אבל הטעם שבגזירת הכתוב הזאת מובן. זאת אומרת, העובדה שיש לזה טעם, או שיש מאחורי זה סברה, לא אומרת שזה משהו הכרחי, שאי אפשר להתווכח עליו, זה מה שהוא אמר בפסקה הקודמת. אז לכן, יש אפשר להתווכח על זה, אבל עדיין, זה הטעם, ואחרי שזה כתוב, אנחנו מבינים את הטעם הזה. אני אומר שפה זו דוגמה לא לגמרי מוצלחת, כי פה באמת, אותה שאלה ששאלת קודם, הרי אם כשחזל דרשו את זה, זה כבר היה להם הסברה הזאת מול העיניים, אחרת הם לא היו ממעטים מהקמה את התמון, אלא את כל דבר שאין גידולו מן הארץ. אז פה זה לא להגיד שלמרות שזה כתוב יש מאחורי זה סברה, אלא כיוון שזה יצא מדרשה, אז ברור שהייתה מעורבת פה סברה, בלי זה אי אפשר היה לעשות את הדרשה. אז בדרשות... אני חושב להביא דוגמה מדרשות זה לא מוצלח. אני צריך להביא איזושהי הלכה שכתובה בפסוק במפורש. לא דבר שחכמים הוציאו את זה כשהם בעצמם הסתמכו על סברה, ועדיין להגיד שמאחורי זה ישנה סברה. כן, כמו לא תרצח, לא משנה, דברים כאלה. אוקיי, זו הייתה דוגמה יותר טובה. הדוגמה שיוצאת מדרשות היא לא דוגמה מוצלחת דווקא לעניין הזה, וזה קשור לפרק הבא. או למשל, פטור כלים בבור, עוד פעם מחלוקת עם רבי יהודה. הגמרא לומדת אותו מחמור ולא כלים. כן, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, זן נזקי בור. בסדר? אם נופלים לתוכו כלים, בעל הבור פטור. למה? למה דווקא בכלים הוא פטור ובעלי חיים הוא חייב? מה יש בכלים? כן, אז רגילים להגיד, טוב, זה גזרת הכתוב. אז הוא אומר, גם כאן לכאורה גזרת הכתוב היא, מדוע לפתור בור מנזקי כלים, מה שלא מצינו כן בשאר נזקי ממון, אך גם כאן יש טעם לדבר, בסוגריים, וגם כאן רבי יהודה חולק, כמו בתמון. בעלי חיים בטבעם הולכים, והם יגיעו אל הבור ויקשלו בו. מה שאין כן כלים שמעצמם לא יגיעו אל הבור, ועל כן האחריות עליהם אינה על בעל הבור. הכלים, איך הם הגיעו אל הבור? אתה, בעל הכלים, כנראה לא שמרת עליהם, או שבהמה לקחה אותם, או שאתה לקחת אותם, לא משנה. אבל איכשהו הם הגיעו אל הבור. כלים לא הולכים לבד. אז אם הכלים הגיעו אל הבור וניזוקו, זאת אחריות של בעל הכלים. לעומת זאת בהמה, בהמה הולכת לבד. אז אם אני שמתי בור ברשות הרבים, אז האחריות היא עליי, כי ברשות הרבים מסתובבות בהמות. אז לכן על בהמה אני חייב לשלם שור לאדם, חמור ולא כלים. כלים לא הולכים לבד, אז האחריות. ואותו דבר אגב שור ולא אדם. למה על אדם אין אחריות בבור?
כי יש לאחריות של עצמו.
כן, כי האדם צריך לשים לב, לאן הוא הולך. זאת אומרת, הוא יכול לשים לב בעצמו. בסדר, אז יש בזה איזשהו היגיון. אגב, למה זה בבור ולא בשאר מזיקים? זה גם כן ברור שלפי הסברה הזאת, נכון? כי אם אני מדבר על נזקים של קרן, או אש, לא משנה, אם אש שרפה כלים.
מגיעה אל הדבר.
בדיוק, האש מגיעה אל הדבר, לא? אתה לא יכול לשאול את בעל הכלים, תגיד איך הכלים שלך הגיעו אל האש שלי. זאת אומרת, האש שלך הגיע אל הכלים שלי. לא הפוך. בסדר? רק בור, שהוא דבר סטטי, ואז הכלים בעצם בשביל להינזק הגיעו אל הבור. אתה אומר, רגע, כלים לא הולכים לבד. אם הכלים שלך הגיעו אל הבור שלי, אז זאת אומרת שלא שמרת עליהם כמו שצריך. אוקיי? כל העניין של נזקי ממון, דהיינו זה שהאדם אחראי על נזקי ממונו, חידוש של התורה הוא. ובמערכות משפט אנושיות הוא לא כל כך פשוט, גם חיוב נזקי ממון וגם פטור כלים בבור, יש בהן סברה והיגיון. אין גזירת הכתוב שהיא ללא טעם. גם כן אמירה קצת, שהעניין של נזקי ממון, שהאדם אחראי על נזקי ממון, הוא חידוש של התורה הוא. יש תוספות כזה. אבל, תוספות ביבמות נדמה לי. אבל כן, שזה כמו מלווה הכתובה בתורה. זאת אומרת, זה לא דבר שהיינו מחייבים מדעתנו, לאולי זה היה כתוב בתורה. אדם לשלם על נזקי ממונו. זה תמוע. נדמה לי שבדרך כלל אנשים חושבים שאם ממון של אדם מזיק, אז צריך לשלם. אבל לבוא מישהו ולומר, טוב, הם חושבים את זה אחרי שהתורה אמרה, וזה כבר ככה השתקע והשתגר, אז כולם כבר איכשהו זה הופנם בכולנו. לא יודע, אבל לפחות היום, אנחנו חיים כבר הרבה אחרי, אז קשה לשפוט את זה. אבל לפחות היום נראה לי שזו סברה פשוטה אצל כל אחד, שאם יש לך ממון שלך מזיק למישהו אחר, אז אתה אחראי על זה, אתה צריך לשלם.
זה לא מופיע אצל חמורבי.
אה? אני אם הייתי צריך להאמר, הייתי מאמר שכן, אבל אני לא... כן, לא זוכר. הגמרא בחגיגה י' אומרת, נגעים מקרא מרובה והלכות מועטות. אוהלות מקרא מועט והלכות מרובות. ומה אין אף קמינה? נגעים, הלכות נגעים, יש על זה פרשיות ארוכות בתורה, ותזריע מצורע. זאת אומרת, התורה משקיעה בזה הרבה מאוד פסוקים. אז אם אנחנו מסתכלים על המכלול הזה של הלכות נגעים, רובו זה דברים שכתובים בפסוק. מעט מאוד דברים זה תוספות של חכמים. כן? זה מקרא מרובה והלכות מועטות. הדברים שבעל פה זה תמיד נקרא הלכות. אוהלות, מקרא מועט והלכות מרובות. על אוהלות, אז יש שם מעט מאוד פסוקים, ורוב הדברים זה בעצם תורה שבעל פה. דרשות, הלכות למשה מסיני, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. ומה היא נפקא מינה? אומרת, זה המשך ציטוט של הגמרא בחגיגה, אם הסתפקה לך מילתא בנגעים, עיין בקראי. אם אתה מסופק בנגעים, כדאי לך לעיין טוב בפסוקים. אל תחשוב לבד. תסתכל בפסוקים, כי בעצם המקור של הדברים הוא מפסוקים. ואם הסתפקה לך מילתא באוהלות, עיין במתניתין. זאת אומרת, תסתכל, מתניתין הכוונה כנראה מסע ומתן תלמודי, או מסורות שבעל פה וכדומה. זה מעניין שרבי עקיבא אומרים לו, כן, מה לך אצל אגדות? קלך לך אצל נגעים ואוהלות. זה בדיוק שני, רבי עקיבא היה מומחה בשני הדברים האלה. בכל אופן, אז אומר, בנגעים רוב ההלכות נלמדות מהמקרא, כן, כמו באובטרה. באובטרה ידועה כמסכת בלי פסוקים. זה מסכת כמעט שאין בפסוקים. למה? כי היא עוסקת בדיני קניינים. בדיני קניינים בדרך כלל, כי רוב המוחלט של ההלכות הן הלכות שחכמים חידשו, מסורות, לא יודע מה, תקנות, גזרות, ומדנות של חכמים וכדומה. מעט מאוד דברים יוצאים מפסוק. יש כאלה תחומים בהלכה שיש בהם מקרא מועט והלכות מרובות. בנגעים רוב ההלכות נלמדות מהמקרא ואין בהם הרבה מקום לסברה. לפיכך, אם מסתפקת לך בהם הלכה, חזור אל המקרא וחפש את התשובה בדיוקי הלשון. לעומת זאת, באוהלות רוב ההלכות הן סברה. ולכן כל המערכת של המקרים המסתעפים נבנית על הסברות היסודיות ועליך למצוא את התשובה מתוך מה שנאמר במשנה. טוב, אז עד כאן זה הנושא של הסברה. אני רק רוצה עכשיו קצת להסביר יותר את היחס בין הפסוק לבין הסברה שמאחוריו. מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר שגם אם דבר יש לנו פסוק עליו, אז מאחוריו יושבת סברה. ועדיין צריך את הפסוק. יש כמה צורות שבהן יכול להופיע צורך בפסוק, למרות שיש לנו סברה. הצורה הפשוטה, מה שהוא בעצמו אומר, שהסברה הזאת לא היינו מבינים אותה בלי הפסוק. אבל מה זאת אומרת לא היינו מבינים אותה בלי הפסוק? או שהסברה הזאת, נגיד, בלי הפסוק, למשל, ניקח את בן ולא בת, בסדר? אז הסברה היא שבת אין דרכה להימשך ולהפוך לסתם את הבריות ולעמוד בקרנות הרחוב, כמו שאומרים על בן סורר ומורה. אז נכון, את הסברה הזאת היינו יודעים גם בלי הפסוק. אבל האם הסברה הזאת מספיקה כדי לקבוע באופן קטגורי שאין דין בן סורר ומורה בבנות? זה סטטיסטיקה שבנות בדרך כלל זה לא ככה. אבל יש גם, כן, טומבוי. זאת אומרת, יש גם בנות שכן עושות דברים כאלה, נכון? אז אם אני יכול לקבוע פה איזשהו כלל גורף בהלכה שבבנות אין דין בן סורר ומורה, אני מבין לגמרי את הסברה עכשיו. לא מדבר שאני לא מבין אותה עד הסוף. אני מבין לגמרי. ועדיין נדמה לי שלהסיק מכוח הסברה הזאת את הדין, זה בכל זאת עוד צעד. זאת אומרת, כי הסברה היא סברה סטטיסטית. לא על כל בת או על כל בן, אם יש איזשהו בן שברור שהוא לא ירסטן את הבריאות, בנכה עושים, בן סורר ומורה, הנכה לא יכול להיות ליסטים, לא סביר שיפור להיות ליסטים, נכון? אין לו את הקריזמה, הוא לא יכול גם להתרוצץ שם ברחובות, מהרבה סיבות. אז לא עושים או כן עושים? כן עושים, לפחות אני לא מכיר בהלכה מיעוט של הדבר הזה. זאת אומרת, הסברות האלה יכולות לקחת אותנו לכל מיני מקומות. אנחנו יכולים להתחיל עכשיו לבדוק בכל בן אדם, כל ילד וילד, לתת הערכות, לשלוח אותו לאבחון פסיכולוגי, ולשאול האם את הפסיכולוג, האם הילד הזה צפוי בסופו של דבר להגיע ללסטם את הבריאות או לא.
אתה יודע שזו הסיבה היחידה לבן צורר ומורה?
מה?
זאת אומרת, ללסטם את הבריאות.
חזל, אומרים שזאת הסיבה, לא משנה. אני נגיד שזאת...
לא יודע, התורה קבעה, יש עוד, אולי יש בזה עוד דברים.
אולי, אבל בוא נגיד אפילו שזאת הסיבה היחידה. בוא ניקח עוד יותר לקראת הגישה של, של גזרת הכתוב. כן? אומר, נגיד שזאת הסיבה היחידה והמלאה. עדיין, גם אם הייתי מבין אותה בלי הפסוק, זה עוד לא מספיק בשביל לעשות פה איזושהי דרשה ברורה בהלכה, זה חיתוך ברור בהלכה, בן סורר ומורה נעשה רק על בנים ולא על בנות. בסדר, יש שכונה שבה גרים נחנחים כאלה, לפלפים, כן, כאלה שלא יהיו ליסטים, הם לא יצאו ליסטים אף פעם. אז במקרה אחד מהם לקח תרתימר בשר ושתה לוג של יין. נו, אז מה, אז בגלל זה עכשיו הוא יהפוך להיות שודד? לא. אז זה מספיק בשביל לא לעשות דין בן סורר ומורה. זאת אומרת, יש פה פער מסוים בין ההבנה ואפילו הבנה מלאה של הסברה, לבין השאלה מה לעשות עם הסברה הזאת. האם זאת סברה מספיקה כדי לחתוך את הדין ולהגיד שאין דין בן סורר ומורה בבנות? אפילו אם אני מבין לגמרי את הסברה, אני לא מדבר במצב שבו לולא הפסוק לא הייתי משוכנע בסברה, זה מצב אחר. אני מדבר כאן אפילו במקום שאני מבין לגמרי את הסברה, ברור לי שנכונה, הכל טוב, ועדיין להסיק מזה את המסקנה ההלכתית זה עוד צעד. זאת אומרת, זה לא מספיק. כמובן המקרה השני זה מצב שבו הסברה היא לא הייתה נראית לי מספיק חזקה או חד משמעית, ולכן צריך פסוק. זה משהו אחר קצת. זאת אומרת, כאן בעצם הסברה עצמה יש חולשה, לא רק בשאלה אם אני מסיק מן את המסקנה ההלכתית. בסברה עצמה אני לא 100% בטוח. נכון, יש צד להגיד את זה, אבל לא יודע, אולי כן, אולי לא. אחרי שיש פסוק שאומר, אני מבין שמאחורי הפסוק הזה יושבת הסברה שאני חשבתי עליה. רק הפסוק אומר, דע לך, הסברה הזאת זה נכון, זה בסדר, עם זה הולכים. זה מספיק טוב בשבילי, כך אומר הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז כאן זה מקרה שני. זה מקרה שבו הסברה לא מספיק חזקה לולא הפסוק. הפסוק בעצם מלמד אותי, הסברה הזאת שעליה היית חושב גם קודם, אבל לא היית משוכנע שהיא נכונה, זה בסדר גמור. זה סברה מספיק טובה. אוקיי? אז זה מקרה שני. מקרה שלישי, זה מצב שבו הסברה היא חד משמעית, וגם הסקת המסקנות ההלכתית היא חד משמעית, זאת אומרת שתי אפשרויות הקודמות לא קיימות פה, ועדיין זה סותר כלל אחר בתורה. לא סותר את הסברה. סותר כלל אחר בתורה, לדוגמה. כך, עדים זוממים. זה אולי דוגמה שאני אכנס אליה קצת בזמן שישאר. עדים זוממים, יש הסברים שונים לדין הזה של, עדים זוממים. סליחה, לזה שזאת גזרת הכתוב, לא הסברים לדין של עדים זוממים. ובין היתר, יש פה הדרשות הר"ן. שנייה אחת. כן. הדרשות הר"ן אומר ככה. עדים זוממים חידושו. ככה גמרא אומרת. זה רק הכתוב. חידושו. ואין לך בו אלא חידושו. אלא משעת חידושו. בסדר? זה עוד רגע אני אחזור לזה ואז אני אסביר על מה מדובר. אבל הגמרא אומרת שזה חידוש. מה זה עדים זוממים? ידוע. זאת אומרת, יש שני עדים שבאו והעידו שראובן רצח את שמעון. אם באים שני עדים אחרים ומכחישים אותם, אומרים, ראובן לא רצח את שמעון, אז יש פה שניים מול שניים. זאת הכחשה. נכון? עכשיו, מה קורה אם באים שני השניים, והם לא אומרים שראובן לא רצח את שמעון. הם אומרים, אתם העדים, לא הייתם בחיפה, שם איפה שאתם אומרים שהיה הרצח, הייתם איתנו באילת, באותו יום. אז לא יכולתם לראות את זה. יכול להיות שהרצח היה, אנחנו לא יודעים. אבל אתם לא יכולתם לראות את זה. זה נקרא עדים זוממים. במקרה הראשון זאת הכחשה, שניים מול שניים. אין אחד עדיף על השני. במקרה השני התורה אומרת, מקבלים את העדות של השניים, והראשונים בטלים, למרות שזה שניים מול שניים. השניים האלה אומרים, היינו בחיפה, השניים האחרונים אומרים, מה פתאום, הייתם באילת. יש פה שניים ושניים. היה צריך להיות הכחשה. גזירת הכתוב שמאמינים לשניים, והראשונים נקראים הדין זוממים, עושים להם כאשר זממו וכו'. יש שם כל דין הדין זוממים. אז הגמרא אומרת שהדין זוממים חידושו. אתה יודע, עוד מה, אני אסביר בהמשך למה נפקא מינה, אבל קודם כל נבין, מה החידוש פה? למה זה חידוש? מה הגזירת הכתוב פה? אז כמו שאמרתי קודם, יש כמה אפשרויות להבין את המושג גזירת הכתוב ואת יחסו לסברה. אז הדרשות הר"ן אומר, פה באמת יש סברה. הוא מביא סברה למה באמת העדים השניים עדיפים על העדים הראשונים. נדמה לי שהוא אומר גם את הסברה שאומרים כמה ראשונים.
לתת תוקף לעדים הראשונים.
שהעדים הראשונים מדברים על עצמם כשהם אומרים שהיינו בחיפה, והעדים השניים מדברים על הראשונים. אז תמיד יש עדיפות למישהו שמדבר עליך על פני כשאתה מדבר על עצמך. כשאתה מדבר על עצמך זה בעל דבר. לכן העדים השניים עדיפים על הראשונים. ככה אומרים כמה ראשונים, שזאת העדיפות של העדים השניים. סברה די בעייתי דרך אגב, אבל לא משנה. נגיד שזאת הסברה. אז שואל דרשות הר"ן, ולא יסתור מה שאמרו רבותינו זל דעדים זוממים, חידושו. טוב, אז אם הסברתי לך סברה, אז למה חזל אומרים שעדים זוממים זה גזירת הכתוב? חידושו, זה סברה. כן, כמו המאירי שראינו. מה?
חידוש עושים
להם כאשר למה, לא שפוסלים. לא, חידוש הוא גם זה שפוסלים, זה הטענה שלו. גם זה חידוש. כי שמה בחידוש הוא, טוב, אני לא אמרתי את זה באמת, כשהגמרא אומרת חידוש הוא, הגמרא מדברת לא על כאשר זמם, מדברת על הפסול. הרי המחלוקת הבאי ורבה בסנדרין, המחלוקת היא בשאלה ממתי פוסלים את היד הזומם. יש שני עדים זוממים שאומרים שרובן רצח את שמעון בחיפה. הם העידו על זה ביום ראשון בבוקר. בסדר? עכשיו, ביום שני באו שני עדים אחרים, אומרים, מה פתאום? אתם בכלל הייתם איתנו באילת. לא יכולתם לראות את זה. אז התורה אומרת, השניים נאמנים, הראשונים זוממים. אז הראשונים עכשיו הופכים לשקרנים. עכשיו, מה קורה אם הם נתנו עוד עדות ביום ראשון אחר הצהריים? זה היה הראשון בבוקר, העדות על הרצח. ביום, הם חבר'ה נורא אוהבים להעיד, הם גם אוהבים, כן, הם צופים בהרבה רציחות, יש להם איזה נטייה כזאת. ביום ראשון אחרי הצהריים הם העידו על רצח אחר.
נאמנים, נאמנים.
אולי הם שוטרים, כן, יפה, לא, הם תירוץ טוב, הם שוטרים. אוקיי? אז עכשיו אנחנו פסלנו אותם, נכון? כי באו עדים, הזימו אותם ביום שני.
הראשון.
אבל הם הזימו אותם, מה קרה? מתי הם שיקרו? בראשון בבוקר. לנו זה התגלה ביום שני. אבל הם שיקרו, ביום שני התגלה שהם שיקרו ביום ראשון בבוקר. אז עכשיו, אם אנחנו מכריזים עליהם כשקרנים, אז בעדות שהם נתנו בראשון אחר הצהריים, הם כבר היו שקרנים. באותו עת לא ידענו את זה. זה נודע לנו רק ביום שני. אבל התברר לנו שהם שיקרו כבר ביום ראשון בבוקר, אז צריך לפסול את כל העדויות שניתנו גם מאז והלאה. אז זה מחלוקת הבא עבר רבה. האם עד זומם למפרע הוא נפסל משעה שהעיד, או מכאן ולהבא נפסל. תנר, האם הוא נפסל משעה שהוא זם? המחלוקת הבאה ורבה, והדעה שאומר, ההיגיון אומר הרי שלמפרע הוא נפסל, נכון? ברגע שהוא התברר שהוא שקרן, זה ראשון בבוקר, מי שווה לה?
מה אתה מבין
שהזמה
עשתה?
מה זאת אומרת?
שאם היא גילתה, אם זה גזירת הכתוב שרק אומרת, טוב, תקבל את השניים, כמו עם האחים שמעידים, זאת אומרת, לא בגלל ההיגיון של, אני מאמין להם יותר מה שאני מאמין להם.
לא, יש היגיון, זה הר"ן אומר, יש היגיון. אז אני אומר, אני הולך על הכיוון שיש היגיון. גם הכיוון שאין היגיון, יש היגיון. אבל זה אולי נראה אם אני אספיק להעיר על זה.
יש היגיון, וזה, אם אתה הולך לשקר בתור עדות, דע לך, יבוא מישהו, יעשו לך מה שרצית
לעשות. בסדר, זה העדות, זה הפסול של עדות שהיא אתה יכול להזימה. אתה חייב לקחת סיכון בשביל להיות עד נאמן.
כל המקל הזה של עדות זומם, זה מי שהולך להעיד, תחשוב טוב, טוב.
בסדר, אבל אתה לא יכול... בסדר, אבל אתה לא יכול להגיד שזה ההסבר, כי אחרת, אם העדים הראשונים הם באמת צודקים, אז מה זה יעזור שהם יודעים שאם יבואו אחרים הם יוזבו? צריך לגרום להם לא לבוא גם כשהם צודקים.
לא, שיגידו רק אמת.
בסדר, הם יגידו רק אמת, אבל אתה צריך להחליט שבאמת הראשונים הם לא אומרים אמת והשניים כן. אז את הצברה הזאת אתה לא יכול לעקוף, אתה צריך להסביר למה זה נכון. בלי זה לא יעזור השעות הזה.
יהיה יום
חקירה נגדית. כן, אז בקיצור, אז הוויכוח הוא בשאלה ממתי הם נפסלים, והדעה שאומרת שהם נפסלים מיום שני, משעה שהם מוזמו, זאת אומרת לא פוסלים את העדויות שהיו בראשון אחר הצהריים, נסמכת על זה שהעדים זוממים חידושו, ואין לך בו אלא משעת חידושו, משעה שהתחדש, משעה שהזימו אותם, כי זה גזירת הכתוב. אז אומר הדרשות, זאת אומרת, מדובר פה לא על לעשות להם כשר זמם, אלא ממתי הם נפסלים. ממתי אנחנו מתייחסים להם כשקרנים. זה לכאורה באמת בעייתי. אם יש באמת סברה שהשניים נאמנים והראשונים פסולים, אז התברר שהראשונים באמת שיקרו. אז אם הם באמת שיקרו, אז הם צריכים להיפסל מראשון בבוקר. מה זה? מצד שני, הגמרא אומרת שחידושו. אז על זה אומר הר"ן כך. ולא יסתור מה שאמרו אבותינו זל דיידים זו ממים חידושו. דמי חזית דסמך תעני, סמוך העני. רוצה לומר שאין דרך התורה לסמוך על הנראה מהמעשה אם הוא אמת עם לב. כי אם על עדות שני עדים, שראמינה התורה שני קלי עולם כל זמן שלא יהיו פסולים להעיד, כמשה ושמואל שידענו בהם שלא ישנו שום דבר, אפילו בשיחה קלה. בסדר? מה הוא אומר בעצם? זה שיטת הרמב״ם אגב, לא כולם מסכימים לזה, זה מחלוקת רמב״ם ותוספות. והשאלה האם מקבלים עדות נסיבתית במשפט רצח. כן? ראינו בן אדם רודף, ראובן רודף אחרי שמעון, נכנס אחריו לחורבה עם סכין. זה מקרה שמופיע בגמרא. נכנס אחריו עם סכין, ואנחנו אחרי זה נכנסים לתוך החורבה, מוצאים את שמעון שותה דם מת, ראובן עם סכין נוטפת דם, יוצא החוצה. אי אפשר להניש אותו. בעונש מיטה של בית דין, נכניס אותו לכיפה, משהו אחר, אבל אי אפשר להניש אותו בעונש בית דין על רצח. למה? כי זאת עדות נסיבתית. אתה צריך שני עדים שראו את הרצח בשביל להניש אותו. זה התורה גוזרת, התורה רוצה דווקא שני עדים. ראיה נסיבתית אגב יכולה להיות ראיה מעולה. יש לה שם רע לראיה נסיבתית אצלנו, אבל זה לא נכון. ראיות נסיבתיות לפעמים יכולות להיות ראיות מצוינות. רק מה, רק הם לא עדים שראו באופן ישיר את העניין, אלא אנחנו גוזרים את זה מתוך עניין...
כל דבר אתה יכול לקרוא נסיבתי, אולי הם דקרו בתוך החור שכבר היה...
לא, זה לא נסיבתי כבר, זה כבר טיעונים פותרים. בואו לא ניכנס לפינה הזאת, זה טיעונים פותרים, זה לא נסיבתי. אבל נסיבתי זה כשלא ראית באופן ישיר, העדים לא ראו באופן ישיר את המעשה, אבל יכולות להיות לנו ראיה מצוינת לזה שזה מה שהיה. ראיה נסיבתית יכולה להיות ראיה מצוינת. בסדר? לפי הרמב״ם, תוספות אומר, אם יש ראיה נסיבתית מצוינת, אפשר להרוג על פיה. אבל הרמב״ם אומר שלא, רק שני עדים. והר"ן הולך פה בעקבות הרמב״ם. בסדר? אז אומר הר"ן כך, יש לי סברה שהעדים השניים יותר נאמנים מהראשונים. זאת סברה. יפה שיש לי סברה, אבל מכוח סברה אי אפשר להרוג בן אדם. צריך שני עדים בשביל להרוג בן אדם. וברמה של עדות, יש פה שניים מול שניים. אז בעצם מה יוצא? שהסברה הזאת שאומרת שהשניים האחרונים יותר טובים או יותר אמינים מהשניים הראשונים, בסופו של דבר מה שיש לי שעל פיו אני מרשיע את הבן אדם, זאת סברה, זה לא עדים. אבל סברה לא מספיקה כדי להרוג בן אדם. כי התורה אומרת שאנחנו צריכים עדים. עדים אין לך, כי על העדות יש הכחשה. יש רק סברה שאומרת, זה כמו הרב שמעון, מה שהוא אומר, למה, כן, באים שני עדים ואומרים מעידים שראובן רצח את שמעון. באים שני עדים אחרים או מזימים אותם או אומרים ראובן לא רצח את שמעון. אפילו בהכחשה. שואל תוספות, למה לא נאמין לשניים במיגו שיכלו לפסול את הראשונים בגזלנותה? יכלו לבוא ולהעיד שהראשונים הם בכלל גזלנים, הם פסולים לעדות. עכשיו ברור שהשניים יהיו נאמנים במצב כזה, כי הם מעידים על הראשונים שהם פסולים לעדות, והראשונים יגידו, לא, לא, אנחנו לא פסולים לעדות. בסדר, כל מהנה הוא משהו הפסול לעדות. זה בעל דין, הוא לא נאמן. אוקיי? אז יש להם מיגו. אז מסביר רב שמעון, שנייה אחת, אז מסביר רב שמעון, למה לא, למה במיגו כזה לא יעזור לעדים השניים? הוא לא יעזור, בגלל שבסופו של דבר עכשיו, על מה אתה בונה, כשאתה סומך על השניים ולא על הראשונים? על מיגו. אבל מיגו לא מספיק, צריך שני עדים. לא שביש המיגו לא נכון, המיגו כן נכון. אבל על פי דיני התורה, גם מיגו נכון לא יעזור, כי אני צריך עדים. ראיות אחרות שהם לא עדים, אתה לא יכול לקבל. אז כיוון שכך, אז לכן לא סומכים על העדים השניים יותר מאשר על הראשונים. יש, אגב, יש כאלה שאומרים שזאת הסברה שעומדת ביסוד הנאמנות של השניים גם בעדים, גם במקרה של עדים זו
אמת. אבל המיגו לא על משהו אחר.
בסדר.
המיגו על זה שהם אנשים נאמנים.
נכון. אז השניים נאמנים, נכון? יפה, אבל מכוח מה אתה מאמין להם? לא מכוח זה שהם עדים ובאו ועידו, אלא מכוח מיגו. זאת אומרת שבסופו של דבר ההרשאה שלך נסמכת על מיגו, לא על עדים. אבל מיגו לא מספיק כדי להרשיע, צריך עדים. ראיות שהם לא עדים, לא מספיקות במשפט רצח. אז עכשיו אומר הדרשות הר"ן כך.
אתה מרשיע על העדות? והעדות היא מקובלת בגלל המיגו.
בדיוק. החוזק של שרשרת הוא כחוזק
החוליה החלשה. לא המיגו מרשיע.
חוזק שרשרת הוא כחוזק החוליה החלשה ביותר. יש פה עדים שיושבים על מיגו. אז בסופו של דבר העוצמה...
האישיות שלהם היא על המיגו, לא העדות.
בסדר, אבל בסופו של דבר החוליה החלשה ביותר בשרשרת זה המיגו, נכון? אתה מבין שבשרשרת שיש לך, אם יש חוליה אחת חלשה ואחת חזקה, תנסה לקרוע אותה. זה לא יעזור שכל החוליות הן חזקות. אם יש אחת חלשה, היא תיקרה. נכון? עכשיו, ההרשאה פה נסמכת על מבנה כפול. יש פה עדות של עדין, שהיא עצמה נאמנת בגלל שיש מיגו ביסודה. זה שרשרת. עכשיו, אני אומר, מה העוצמה של הראיה הזאת? העוצמה של הראיה הזאת היא עוצמה של מיגו, לא של עדים. כי כל מה שאתה מאמין לעדים האלה, זה רק בגלל המיגו. אז אם ככה בעצם אתה מרשיע על פי מיגו, לא על פי עדים. אז עכשיו אומר הדרשות הרן, אם זה כך, אז בעצם יוצא נכון, יש היגיון להאמין לשניים מול הראשונים. אבל זה היגיון, זה לא עדים. היגיון לא מספיק כדי להרשיע, כי דין התורה הוא שצריך עדים. אז למה הדבר הזה נקרא גזירת הכתוב? זה סוג שלישי של גזירת הכתוב. הראינו גזירת הכתוב אחת שאומרת, אפילו שיש... סברה ברורה שאנחנו מבינים אותה לגמרי בן ולא בת, עדיין ליישם את זה, זאת אומרת להוציא מזה דין, זה עוד צעד, לך תדע איזה דין אפשר להוציא מזה. הסוג השני שגזרת הכתוב שראינו, שהסברה עצמה היא לא חד משמעית, היא לא לגמרי חדה או לא לגמרי ברורה לנו, הפסוק אומר לנו נכון, סברה טובה, אנחנו יכולים לסמוך עליה. כאן זה סוג שלישי, הסברה לגמרי ברורה, וגם היינו יכולים ליישם אותה, אלא מה? התורה עצמה אומרת, זה סותר פשוט כלל אחר בתורה. התורה עצמה אומרת צריך דווקא עדות, לא מספיק סברות, בשביל להרשיע מישהו ברצח. וכאן, למרות שיש לי סברה נהדרת לטובת העדים השניים נגד הראשונים, נגיד שהיא סברה מעולה, וברור לי שהשניים נאמנים ולא הראשונים, אבל התורה עצמה אומרת שסברות, גם אם הן מעולות, לא מספיקות, צריך שני עדים. עדויות נסיבתיות, ראיות נסיבתיות לא מספיקות, או ראיות שהן לא עדות. אז אם כך, פה הגזרת הכתוב היא גזרת הכתוב בגלל שהתוצאה של הסברה סותרת דין אחר של התורה. הדין שאומר שמרשיעים ברצח רק על פי עדים. אז הסוג שלישי של גזרת הכתוב. פה הסברה ברורה, וגם הייתי מיישם את זה, לו זה היה תלוי רק בי. אלא מה? יש כלל בתורה שלא מיישמים סברות כאלה בתחום הזה. אז באה גזרת הכתוב ואומרת, כן, אבל בעדים זוממים, אתה יכול לסמוך על הסברה הזאת ולהאמין לשניים מול הראשונים. למרות שזה רק סברה.
מה הסברה בזה?
בסדר, תורה אומרת שהסברה הזאת מספיק חזקה. אתה יכול לסמוך עליה?
יש פה סברה טובה, למה זה שונה מי?
כן, לא משנה, אני לא נכנס לעניין הזה. אוקיי, אבל זה סוג שלישי של, 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 של גזירת הכתוב שהיחס בין פסוק לבין סברה. זאת אומרת, אם יש סברה, למה צריך את הפסוק? אז או שצריך את הפסוק כדי ליישם את הסברה, או שצריך את הפסוק כדי להגיד שהסברה הזאת היא לא 100%, אבל היא מספיק טובה בשבילנו, או שצריך את הפסוק כדי שזה, כי הסברה הזאת סותרת חוק אחר של התורה. אז הגזרת הכתוב אומרת, פה החוק ההוא לא קיים, אתה יכול להשתמש בסברה, אין בעיה, החוק ההוא לא מפריע. בסדר? זה סוג שלישי של גזרת הכתוב. ואני, פה במאמר אני גם מראה השלכות. כל גזירת הכתוב מטפלים באחרת. כל סוג כזה של גזירת הכתוב מטפלים בו אחרת. זאת אומרת, יש איזה השלכות הלכתיות, איזה סוג גזירת הכתוב מדובר כאן. בסדר? זה אני לא אכנס. רק משפט אחרון אני אסיים. הטענה ש... טענה רביעית בעצם, למה צריך פסוק אם יש סברה, זה באמת כמו שאמרתי קודם, כי אני לא חושב שהוא צודק עד הסוף במה שהוא אומר בהתחלה, בגדליה. אבל כשיש פסוק, זה בכל זאת מעמד אחר מאשר סברה. צריך בשביל שיהיה ציווי, שתהיה עזרה. זה שיש לי סברה זה מאוד יפה, אבל קודם כל, זה כמובן תלוי באיזה הקשר. בשביל להגיד שהעדים האלה קשרים או לא קשרים, אני לא צריך ציווי ולא עזרה, לא מדובר פה על לב ולא על עשה. השאלה אם הם קשרים או לא, אז פה הסברה באמת הייתה יכולה לעשות את העבודה. כן, הם לא דברים שקשורים לעזרות, בדיוק. אבל במקומות שבהם אתה רוצה לחדש איסור או מצוות עשה, זה המקרה אגב של הפנינו שוב והצלח, אתה רוצה לחדש מצוות עשה לברך, או איסור על מי שלא מברך, לא משנה. אז שם באמת זה פרשייה אחרת. שם באמת הסברה והקרא הם לא במעמד שווה, כי אתה צריך עזרה. בלי פסוק אין עזרה, למרות שברור לך לגמרי הסברה. אז כאן זה הסבר הכי פשוט. למה צריך פסוק למרות שיש סברה? הוא לא מביא את ההסבר הזה, בגלל שהוא מניח שפסוק בסברה זה ממש אותו דבר. אני לא חושב שהוא צודק בזה. אוקיי? אז זה הסבר רביעי. טוב.